הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ניתן לכולנו ישועה ושמחה, הצלחה, עשיית הדשמיה הגדולה. כל אחד בכל אשר לפני יזכיר ויצליח. אנחנו מוצאים בספר שמואל, כולם יודעים כל הסיפור שהיה עם חנה. חנה לא היה לה ילדים, חנה יצרה ובנתה משהו חדש בעם ישראל. עד חנה, כל אדם שהיה לו בעיה, צרה, דבר כלשהו לא טוב, היה צריך ללכת לכהן, לנביא, לרב, והכהן, הנביא, הרב, היה מתפלל והיה פותח שערי שמיים. זה היה להבדיל כמו מתווך. אדם שיש לו בעיה, הולך לנביא, הולך לכהן, הולך לחכם, מבקש ממנו ישועה על בעיה מסוימת, והצדיק היה מתפלל לכהן, לנביא, מי שהיה באותו זמן השופט היה מתפלל, והדברים היו מסתדרים לאדם מה שהיה צריך לקבל מהקדוש ברוך הוא. וכמו שרבותינו הקדושים אומרים, כמגדל דוד צברך בנו לתלפיות. הקדוש ברוך הוא זה הראש, עם ישראל זה הגוף. כמגדל דוד צברך, הצוואר זה תלמידי חכמים, הצוואר זה בית המקדש, הצוואר זה המקשר בין הראש לבין הגוף, בין השמיים לבין הארץ. הצוואר מקשר בין שתי הדברים האלו. וזה היה ככה מימים ימימה. ומלכי צדק, כהן לשם, מי שרוצה משהו הולך למלכי צדק. כל דבר שאדם צריך דבר, הולך לנביא, הולך לכהן, ויש לאדם סייעתא דשמיא גדולה. התורה הקדושה אומרת לנו, חנה לא היה לה ילדים, הצטערה, בכתה, התפללה, הלכה כל שנה לבית המקדש, למשכן, עדיין לא היה בית המקדש, הייתה מתפללת, מבקשת מהקדוש ברוך הוא שיפקוד אותה בבנים, ולא נפקדה. אלקנה בעלה אומר לה, אל תצטערי, אנוכי טוב לך מעשר בנים. בכל אופן, הולכים לבית המקדש, למשכן, מגיע ראש השנה, רק חנה עומדת בראש השנה ליד ארון ברית השם, איפה שכולם היו מתפללים, רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. ואז ויחשבה אלי לשיקורה, אלי חושב שחנה שיקורה. ואלי הכהן אומר לה, למה את משתכרת? אל תשתכרי, זה לא טוב. חנה עונה לו, אני לא שיקורה, יש קשת יום אנוכי, יש לי צער בלב, אני מתפללת לקדוש ברוך הוא. אלי הכהן עונה לה, קדוש ברוך הוא ימלא משאלו תליבך, ייתן לך מה שאת מבקשת. בשנה הבאה נפקדה חנה בבן, וזה שמואל הנביא. של שמואל הנביא נאמר, משה ואהרון וכהניו, ושמואל בקורא שמו, קוראים אל השם והוא יענם. שמואל היה במשקל כמשה ואהרון וכהניו. שמואל היה בעל מדרגה, בעל כוח גדול ביותר, היה בעל עוצמות חזקות שאפשר לשער את הכוח של שמואל הנביא. מה היה המיוחד בתפילה של חנה? אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, ותתפלל חנה ותאמר, כל יום מזכירים את התפילה של חנה. מה היה התפילה של חנה? חנה תקנה לנו בתפילות שלנו, תפילת לחש 18 זה בא מחנה, ועוד הרבה דברים באו מחנה. מה חנה תקנה, מה חנה סדרה, מה חנה עשתה בתפילה שלה? אלא חנה פרצה משהו חדש, וכמו שבכל דור יש צדיקים שפורצים משהו חדש, כמו שבכל דור יש אנשים גדולים שיוצרים ובונים דברים חדשים בעם ישראל, חנה בנתה משהו חדש בעם ישראל. עד חנה כל תפילה דרך נביא, דרך כהן, דרך צדיק, הוא המתווך בין בני אדם להקדוש ברוך הוא. חנה שברה את זה, ומהתפילה של חנה לזכות בבנים לא עוברים דרך מתווך. לכל בן אדם יש כוח לעמוד ולהתפלל ישר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אדם לא צריך תיווך בינו לבין הקדוש ברוך הוא בתפילה. אם אתה יודע איך לעמוד, ובלב שלך אתה בלב שבור ונתקה, והלב שלך בשפה שלך, בצורה שלך, בדרך שלך, אתה מתפלל להקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך תיווך בתפילה להקדוש ברוך הוא. אדם יכול לזכות לפרנסה, אדם יכול לזכות לבנים, אדם יכול לזכות לכל דבר בעולם. אם הוא יודע ואם הוא מתפלל מאום כדליבה, הוא יכול לזכות להכל. ודאי שצדיק יש לו כוח להוסיף על הבקשה, ולצדיק יש כוח גדול לחזק את הבקשה, לעבור הרבה מכשולים שהמכשולים עוצרים, ומי שהוא מקפיד בדברים מסוימים, יש לו כוח באותם מחסומים שחוסמים את האדם להגיע להשגות גדולות, הוא יכול לעקוף את הכל. אבל נגמר מחנה המונופול הזה שהיה, שתפילות מגיעות לקדוש ברוך הוא רק על ידי כהן נביא או שופט או שליח השם. מחנה, כל אדם יכול להתפלל והשם ייתן לו את מבוקשו, והשם ייתן לו מה שהוא מבקש. ולכן מתי שחנה עמדה ואלי, שמואל הנביא הורה הלכה לפני אלי, שמואל הנביא אמר הלכה לפני אלי בשחיטה, איך שוחטים ומה עושים ואיך עושים, אלי הכהן רצה להקפיד שמואל הנביא. למה? כי הוא מורה הוראה בפני רבו, ומורה הוראה בפני רבו חייב מיטה. אמרה לו חנה, אתה לא יכול לעשות את זה. למה? על הנער הזה התפללתי, אני יסדתי פה יסוד חדש בכל הכוח של תפילה, שתפילה לא צריך מתווך, אלא כל אדם יכול להתפלל ולהגיע להקדוש ברוך הוא שימלא משאלות ליבו. ואם עכשיו הילד הזה ימות, מה ייצא מפה? שאי אפשר דרך מתווך. הנה ילד שנולד דרך מתווך מת, אז אי אפשר ילד דרך מתווך, אלא צריך ישיר עם הקדוש ברוך הוא, צריך תפילה ישירה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שהיה את חנה. אז לכן אומרת חנה לאלי הכהן, אתה לא יכול לפגוע בילד הזה, כי ייפול וירד הקשר שמתפללים להקדוש ברוך הוא ישיר, כמו שאני יסדתי, כמו שאני בניתי, הדבר הזה ירד. והיסוד הזה הוא יסוד עצום. כל בן אדם יש לו כוח באשר הוא, איפה שהוא נמצא, מי שהוא נמצא, מי שהוא, מה שהאדם יש לו כוח לבקש מהקדוש ברוך הוא, כל תפילה שהוא מבקש, שהקדוש ברוך הוא יענה לו. חנה נולד לה ילד שמואל הנביא. שמואל הנביא היה קדוש עליון. שמואל הנביא זכה למלוך את שאול המלך, המלך הראשון של עם ישראל. שמואל הנביא זכה למלוך את המלך השני של עם ישראל, דוד המלך. שמואל הנביא זכה למה שהרבה אנשים לא זכו, זכה שמואל הנביא. ואתמול בלילה ישבנו ועיינו קצת בנביא, וכמה פסוקים שאמרנו ביחד נחדד אותם. מאיר צדיק יקראו הפסוקים. כן.
חנה שמואל משרת את השם לפני אלי, ודבר
אז חנה נדרה ואמרה, אם אני אזכה לבן, אז הבן שאני אזכה אני מקריבה אותו לאלוקים. מה פירוש מקריבה אותו לאלוקים? נותנת אותו לכהן, הוא יהיה קודש לשם, יהיה משרת את השם, יהיה קודש לשם. וככה היא חיכתה 24 חודש עד שהילד יגמל מנוק חלב, ומתי שהוא הגיע 24 חודש הלכה וקימה את הנדר, נתנה אותו לאלי הכהן. עכשיו שמואל הנביא הוא כבר נמצא במשכן בשילו, שבשילו זה זמן, בזמן אלי הכהן זה זמן מסוכן, זמן רגיש. עם ישראל מתחיל איתו מעבודה זרה, יש את פסל מיכה, אנשים, השן של פסל מיכה עולה לשמיים, אנשים מתחילים לחשוב אולי מחשבות של עבודה זרה, ואלי הכהן יושב במשכן ונלחם ושומר על היסודות של בית המקדש. זה היה תקופה שהיה בה, התחיל בה כל מיני מחשבות של עבודה זרה. אלי הכהן יושב בבית המקדש ובמשכן ושומר על הערכים שמקודשים לעם ישראל מימים ימימה. הוא יושב בתוך המשכן ושומר על היסודות האלה, שבחוץ כבר מתחיל כפירה, עבודה זרה, פסל מיכה, אנשים שמקריבים לעבודה זרה קורבנות. מתחיל בעם ישראל תקופה לא פשוטה, שאנשים מתחילים להסתכל ולעבוד עבודה זרה, ואלי הכהן שומר על המשכן ושומר על עבודת השם בקדושה ובתארה, על המסורת הקדושה של עם ישראל. ושמואל הוא נער גבאי, נער שמסתובב בתוך בית המקדש, בתוך המשכן.
דבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ.
עלה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שקודם בו. שלא?
ועיניו החלו כהות, לא יוכל לראות.
ואלי הכהן כבר היה מבוגר, והעיניים של אלי הכהן כהות, הוא לא רואה טוב, הראייה שלו קשה.
ונר אלוהים טרם יכבה.
ונר אלוקים טרם מכבה. תזכרו צדיקים את הפסוק הזה, כל מילה שכתוב בתורה יש בה דקדוק גדול ביותר. ונר אלוקים טרם מכבה. מה הפירוש ונר אלוקים טרם מכבה? מה הפירוש? הנביא מספר, בימים ההם אלי הכהן שוכב, הוא עיוור, הוא לא רואה טוב, ונר אלוקים טרם מכבה. מה זה נר אלוקים טרם מכבה? מה זה נר אלוקים? איזה נר אלוקים טרם יכבה? מה נר אלוקים טרם יכבה? הלאה.
ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון האלוקים.
ושמואל שוכב בהיכל השם
אשר שם ארון האלוקים.
אשר שם ארון האלוקים. מי זה היה שמואל? אלי הכהן היה כהן. שמואל מה היה? לוי. לוי לא יכול להיכנס איפה של כהנים נכנסים. ובשימון לוי יש לו מקום. לוי יכול להיכנס איפה שלוי נכנס. לוי לא יכול להיכנס לכל מקום שרוצה. רואים שמואל הנביא, הוא היה לוי, שמואל הנביא היה לוי, ושמואל הנביא הולך על הגבול, כבכל אומר לכהנים, אל תפרצו מקומות שאתם לא צריכים לפרוץ. כמו שאנחנו מוצאים, שמה היה הלכה שורה שמואל הנביא בפני אלי הכהן, עד שמואל הנביא, איך היו שוחטים? הכהן היה שוחט. מתי שאדם היה מביא קורבן, הכהן היה שוחט את הקורבן. שמואל הנביא אמר, לשחוץ זה דין. יביאו שוחט מבחוץ ושוחט ישחט. לא הכהן ישחט. וזה היה נקרא מורה הוראה בפני רבו. כי בכל שמואל הנביא, הוא היה לוי, הוא שם גבולות לכהנים, מה הגבול שלכם. באותה תקופה הכהנים הרגישו שהם הולכים וגודלים ופורצים למקומות שלא צריכים לפרוץ. וזה קורה הרבה פעמים לאנשים. אנשים, יש פתגם שאומר, אתה נותן לאדם אצבע, הוא רוצה את היד. אתה נותן לאדם משהו קטן, הוא רוצה יותר. אנשים מאבדים את הגבולות שלהם. זה הגבול שלך, ולאט לאט אדם חושב שהוא אדם שכולם צריכים אותו, והוא מרכז העניינים. אפילו לא שולט על זה בראש. ולאט לאט הוא מתחיל מתחיל להתפשט ולהתרחב וללכת למקומות שהוא לא צריך ללכת אליהם. וזה מה שהיה בזמן ההוא. הכהנים היו כהנים, התחילו להתפשט ולהתרחב למקומות שהם לא הגבולות שלהם, ואז זה מתחיל בעיות. אותו דבר היה בזמן החשמונאים. החשמונאים ניצחו את המלחמה, תודה רבה, ניצחתם, תעבירו את זה לשבט לשבט יהודה. למה החזקתם את הכהונה ואת המלוכה 210 שנים? מה יצא אחרי כן? שהתחילו למכור את הכהונה, והתחיל מסחר בכהונה, והתחיל קלקול בכהונה, עד שנחרב בית שני. הרבה פעמים אדם, זה לא שלך, תדע את הגבול שלך. אתה לא יכול להתיר לעצמך, כן, זה נראה טוב, ונראה כן, ונראה מגיע לי, ונראה שזה אני עושה מעל ומעבר, וזה נראה שזה הזכויות שלי, אבל תלמד לשמור על הגבולות שלך. הכהנים באותה תקופה התחילו להפריז, התחילו לרדת מהשוליים. התחילו לרדת מהשוליים. וזה מה שקרה לבנים של אלי הכהן, חופני ופנחס. הם התחילו לרדת מהשוליים. שמואל הנביא, נער, ילד קטן עוד, הוא עומד, הוא מתחיל לשים את הכהונה במקום, מתחיל לבנות לכהונה את הגבולות שלה. אתה כהן טוב מאוד, אתה לא צריך לשחוט. צריכים להביא כהן שוחט מבחוץ שהוא ישחט. אתה כהן טוב מאוד. לכהן מותר עד פה ללכת, אני לוי, עד הדלת פה אני פה עומד, אתה לא תדחוף אותי מעבר לזה. אפילו שאני נער, ואפילו שאני ילד, ואפילו שאני רק הגבאי, ואפילו שאני רק העוזר, אבל עד הגבול שמותר לי לעמוד, אתה לא תזיז אותי משם. כן?
ויקרא השם שמואל ויאמר הנני.
שמואל הנביא יושב על הגדר, על הגבול, שרק שם מותר ללוי להיכנס מעבר לזה, ללוי אסור להיכנס רק לכהן. ושמואל הנביא היה עוד נער, פעם ראשונה רוח השם יורדת עליו, והוא שומע קול של הקדוש ברוך הוא, שומע קול שקורא לו שמואל, שמואל אומר הנני.
וירץ אל עלי ויאמר הנני, כי קראת לי.
תחזרו צדיקים עוד פעם על הפסוק בקול ולאט לאט.
וירץ אל עלי
מהתחלה. וישמע שהוא שמע.
ויקרא שם שמואל ויאמר הנני.
ויקרא שם שמואל. שמואל הנביא שומע שהקדוש ברוך הוא ויקרא שם על שמואל. שמואל הנביא שומע ויקרא שם אל שמואל. הקדוש ברוך הוא קורא לשמואל. שמואל מה אומר? הנני. וירוץ.
וירץ אל עלי.
אל עלי.
ויאמר הנני.
ויאמר הנני. מה הסתירה הזאת? מה הסתירה הזאת? הוא שומע שהקדוש ברוך הוא קורא אליו, קורא לו, הוא צועק הנני. אחר כך וירוץ לעלי ואומר לעלי הנני. הרי שמעת שהשם קורא לך, וענית להשם הנני. מה פתאום עכשיו אתה שומע שאתה רץ לעלי ואתה אומר לעלי הנני? השם קורא לך, שמעת את השם קורא לך, וענית לקדוש ברוך הוא הנני. ועכשיו אתה בא ורץ לעלי הכהן ואומר לו הנני. מה הנני הפעמיים האלה? שמעת את השם. ענית לקדוש ברוך הוא הנני. מה אתה רץ עוד פעם לעלי הכהן ואומר לו הנני? כל מילה מדוקדקת בתורה דקדוק גדול ביותר. פה זה אלי הכהן שהיה קודש קודשים. פה זה שמואל הנביא שהיה ראש הנביאים. שמואל הנביא מלך את שתי המלכים של עם ישראל. איך אפשר להבין את זה? הלאה.
כי קראת לי. ויאמר לא קראת.
אומר לו הנני קראת לי. אומר לו אלי הכהן לא קראתי לך.
שוב שכב וילך וישכב.
אומר לו תחזור לשכב. ושמואל הנביא חוזר לשכב.
ויוסף השם קרוא עוד שמואל.
עוד פעם הקדוש ברוך הוא קורא לשמואל הנביא. זה הנבואה הראשונה של שמואל הנביא. ככה שמואל הנביא קיבל את הנבואה הראשונה שלו. אחד הנביאים הגדולים שהיו לעם ישראל, ככה היה ראשית הנבואה שלו. אלי הכהן אומר לו לא קראתי לך. הוא חוזר ועוד פעם שומע את השם קורא לו.
וקם שמואל והלך אל
אלי. עוד פעם קם והולך לאלי.
ויאמר הנני, כי קראת לי.
הוא אומר לו, הנני, קראת לי.
ויאמר לא קראתי בני, שוב שכב.
אומר לו, אלי הכהן, לא קראתי לך, אני לא קראתי לך, לך תשכב עוד פעם. כן?
ושמואל טרם ידע את השם.
שמואל הנביא עוד לא ידע את השם. הקדוש ברוך הוא אף פעם עוד לא נגלה אליו. זה היה התגלות הראשונה ששמואל הנביא הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו.
וטרם יגלה אליו דבר השם. ויוסף השם קרוא שמואל בשלישית.
עוד פעם הקדוש ברוך הוא קורא לשמואל הנביא פעם שלישית.
ויקם וילך אל אלי.
עוד פעם הוא קם והולך לאלי.
ויאמר הנני כי קראת לי.
אומר לאלי הכהן הנני קראת לי. רבי יעקב זה דברים מפחידים. זה הנבואה של שמואל הנביא. הנבואה הראשונה של שמואל הנביא. ככה שמואל הנביא נהיה נביא על עם ישראל. ככה שמואל הנביא התחיל את הדרך שלו מחנה, האימא המסכנה שבכתה ומסרה את הנפש שלה וילדה לעולם את הילד המקודש הזה שמואל הנביא, ופרצה את הדרך שיעקב יוכל להתפלל לבד, ורבי תומר יוכל להתפלל לבד, ורבי שמעון יוכל להתפלל לבד, וכמה דברים חנה בנתה בעם ישראל, ואת הילד הקדוש שלה, שהילד הזה לפני מותו נשבע שהוא לא נהנה משום אדם בכלום. ולמה מדליק, מאיפה המנהג להדליק נרות עם שמן? משמואל הנביא. מתי שבנימין מתודלה לפני 900 שנה הסתובב בכל המזרח התיכון, בסוריה, בעיראק, בכל המקומות, הוא כתב מסעות בנימין מתודלה, הוא כתב שמה שהוא הגיע לקבר של שמואל הנביא, והוא ראה שמה שבאים אנשים עושים חלק אל הילדים, לא היו עושים חלק אל רבי שמעון, היו עושים בשמואל הנביא. שמה התחיל החלק כשגוזרים לילדים את השיער בשמואל הנביא. והאימהות מביאים שמן ומדליקות שמן לכבוד שמואל הנביא. ולמה שמן? כי שמואל הנביא לא נהנה מאף אחד אף פעם כלום. אז מה יש לתת לו? צדקה הוא לא לוקח, כלום הוא לא לוקח, רק שמן ואש ונר, זה מה שמביאים לכבוד שמואל הנביא. ומתי שהערבים כבשו את האזור של שמואל הנביא, אז הלכו לרבי שמעון בר יוחאי. אבל איפה היה המקור שכולם עולים להתפלל, וכולם הולכים להתפלל, להדיק נרות, לעשות חלק אל הילדים? לשמואל הנביא. מתי שאנשים שואלים אותנו הרב, איזה מקום? טוב להתפלל באיזה מקום יש בו ישועות גדולות, ודאי רבי שמעון בר יוחאי, ועוד מקום זה קבר של שמואל הנביא. קבר של שמואל הנביא יש שם כוחות גדולים ביותר להיוושע, אם זה לפקידת הכרות, אם זה לפרנסה, אם זה לכל דבר, יש כוח גדול בשמואל הנביא. אז היסוד של כל הנבואה של שמואל הנביא, איך הוא מתחיל את הנבואה, שוכב, קודם כל יש לו כל הזמן מתחים עם אלי הכהן. אלי הכהן קודש קודשים, הכהונה מתחילה להתפזר, הבנים של אלי הכהן, פנחס וחופני ופנחס, מתחילים להתיר לעצמם כל מיני דברים, תיתן לי כסף, תעשה לי כך, מעכבים את הנשים מללכת למקווה שיחכו בתור, מתחילים להתנהג בצורה לא כל כך טובה, הם מתחילים לשבור את היסודות של הכהונה, שזה הדבר הקשה ביותר, שמשפחה מתחילים לאבד את הכיוון האמיתי, והילדים מתחילים כל אחד להתיר לעצמו דברים, וכמו בכל קהילה שגבאים או אחרים על הציבור מתחילים להתיר לעצמם כל מיני דברים, וברגע שרבנים, גבאים, כהנים, בני משפחה מתחילים להתיר לעצמם דברים, זה מתחיל לשבור את כל היסודות, ואותה תקופה זאת הייתה תקופה קשה, ואז נפתח פתח לכל מיני אנשים שיתחילו להגיד שהפסל של מיכה זה הפסל שמקריבים בו עבודה זרה, וזה הפסל של אלוקים, ומתחיל הכל להחליק והכל מתחיל להתקלקל, וזה זמן קשה ביותר, ופתאום עומד ילד קטן, נער, שמואל, ומתחיל לשים גבולות, מתחיל להתווכח ולומר, גם זר יכול לשחוט, אתם לא תיקחו את הכל, גם את השחיטה, גם את האוכל, גם את הבשר, גם את הכל, תיתנו גם לאנשים מסכנים לשחוט ולהרוויח קצת כסף שיהיו שוחטים. אחרי כן הם מתחילים להרחיק אנשים, אל תיכנס לפה, כן תיכנס לפה, הוא שובר את זה, הוא מתחיל להגיע עד הקצה ואומר, מפה אל תדברו, את פה מותר לי להיכנס, מפה אל תדברו. הוא מתחיל להיכנס ולשבור את הכללים שהיו, אבל הכל הוא נשאר על הרוח ועל הקדושה של אלי הכהן. הוא לא פורץ את הקדושה של אלי הכהן, הוא נשאר על הרוח של אלי הכהן. וניקח את הפסוק שמקודם אמרנו לכם לזכור, ונר השם טרם יכבה. מה פירוש נר השם טרם יכבה? צריך לדעת יסוד גדול. היה הרבה צדיקים בעולם, שפתאום היה ברק, ירדו לעולם, נגמר, אין להם המשך, לא היה המשך, היו תקופה, נעלמו, לא שמעו עליהם יותר. למה? כי הם היו ברק שירד לעולם. נר השם טרם יכבה, מתי שצדיק הוא בא, מאיזה נר שהדליקו אותו, מדור קודם, או מנשמה קודמת, או ממשהו קודם שלוקחים מאותו נר, הנר השם טרם יכבה. שמואל שלו מהנר של אלי הכהן, נר השם טרם יכבה. אלי הכהן עיוור, אלי הכהן שוכב במיטה, אלי הכהן הבנים שלו לא הולכים בדרך השם, חופני ופנחס, אבל נר השם טרם יכבה. מדור קודם, והוא ממשיך את השובשלת מדור לדור, ולוקח את השובשלת מחרור מאחד לשני, מאחד לשני, מעביר את זה מאחד לשני, יש המשך לאותו תורה, יש המשך לאותו צדיק. מתי שזה ברק, שבא צדיק לדור, לתקופה, לעשר שנים, חמש שנים, עשה משהו והלך, והוא לא ינק את זה ממישהו, הוא לא לקח את זה ממישהו, הוא לא לקח את זה מאיזה צדיק, אלא בא ברק, רגע אחד, צדיק, תקופה אחת ונעלם, אין איזה תולדות, אין איזה המשך, אין איזה תורה, אין איזה דבר שממשיך, זה לא כפתור ופרח, כפתור ופרח, זה לא איזשהו חוליה, קשורה לחוליה, קשורה לחוליה. נר השם טרם יכבה, שמואל הנביא היה נער, אבל נר השם של אלי הכהן טרם יכבה, ועם כל זה שהדעת שלו הייתה דעת אחרת מדעת של אלי הכהן. אבל את האש, את הפנימיות, את הרוחניות, את הקו של אלי הכהן, הוא לקח אותו שמואל הנביא. אז שמואל הנביא שוכב, שומע את השם מדבר אליו, צועק הנני. רץ לאלי הכהן, שואל אותו, רצית אותי? לא. אומר לו, תחזור למיטה. עוד פעם שומע את כל השם, הנני. רץ לאלי הכהן, רצית אותי? לא. פעם שלישית, עוד פעם לא. מה הוא, איך השם דיבר איתו, באיזה קול? אומרים רבותינו הקדושים, שם השם שנקרא לאלי וקרא לשמואל, שמואל, שמואל, היה בקול של רבו, בקול של אלי הכהן. מתי שהקדוש ברוך הוא דיבר עם שמואל הנביא ונגלה לשמואל הנביא, מה הקול שדיבר איתו? בקול של רבו, של אלי הכהן. הקול שנשמע לו מהשמיים, שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, היה הקול של אלי הכהן. שמואל לא היה בעיה לו, לא היה לו בעיה של שמיעת קולות, או בעיה לסנן את הקול שבא אליו. הוא ידע מה זה קול של זה, או של זה, או של זה. זה היה קול של אלי הכהן, שבקול של אלי הכהן, כל השם בכוח, כל השם בא לכל אדם בכוח של רבו שנתן לו את התורה, שהכניס בו את האמונה, שהכניס בו את הדבקות, שהכניס בו את הצדקות. אז נר השם לא יכבה, זה אלי הכהן. ואלי הכהן שלימד אותו וגידל אותו ורומם אותו וקידש אותו. אז כל השם בכוח, בכוח של אלי הכהן, זה מה שאלי שמואל הנביא שמע. ולכן הוא חשב שמי מדבר אליו? אלי הכהן. לכן הוא רץ לאלי הכהן, כי הוא שומע את הקול שקורא לו שמואל, שמואל, בקולו של אלי הכהן. שמואל הוא מבין מי קורא לו, שמואל שומע מי קורא לו, הוא שומע את שמואל, שמואל בשם של אלי הכהן, בקולו של אלי הכהן, כי כל השם בכוח, אפילו שזה השם מדבר איתו, והוא רץ מהר למי? לרבו. רבו אומר לו, קראתי לך עוד פעם, לא קראתי לך, עוד פעם, לא קראתי לך. אומר לו רבו, תחזור למיטה, תחזור איפה שאתה פעם שלישית.
ויאמר אלי כי השם קורא לנער.
אלי הכהן מבין שהקדוש ברוך הוא קורא לנער.
ויאמר אלי,
הדיבור הזה שהולך שלוש פעמים וחוזר, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר לנער, והילד הזה שמואל הנביא מתחיל לקבל רוח השם, כמו שכתוב על שאול המלך, וגם שאול בנביאים, שמואל הנביא מתחיל להיות נביא, מתחיל להתנבות, מתחיל לומר נבואה, מתחיל להיות לו נבואה. ויאמר
אלי לשמואל, לך שכב והיה אם קרא אליך, ואמרת דבר השם כי שומע עבדך, וילך שמואל וישכב במקומך.
יראו עד כמה אמונה יש לשמואל הנביא. שמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא בא לדבר איתו. אלי הכהן מבין את זה. אומר אלי הכהן לשמואל הנביא, לך תשכב, ואם עוד פעם יבואו לדבר איתך, אני נותן לך רשות לקבל את הנבואה. כי בכל בלי רשות של רבו לקבל את הנבואה, אין לו אומץ לקבל את הנבואה. הוא אומר לו, לך תשכב, ואם עוד פעם אחת תשמע את כל השם, מה תגיד?
דבר השם כי שומע עבדך, כי שומע עבדך.
דבר השם, הקדוש ברוך הוא, תדבר כי שומע עבדך, אני שומע. יראו כמה מוסר יש בפסוק הזה. הקדוש ברוך הוא בא לדבר עם אדם, מי זוכה שהקדוש ברוך הוא ידבר איתו? הקדוש ברוך הוא בא לדבר עם אדם, עם ילד, עם נער. הרב שלו אומר, כן, לך, אני מבין, השם מדבר איתך. השם בא אליך בקול שלי, אני רבך. השם בא אליך, כל השם בכוח, בכוח שלימד אותך תורה. ולך תגיד לשם, כן, הנער, אני עבדך, שומע אותך הקדוש ברוך הוא, תדבר.
ויבוא השם, ויבוא השם ויצצל ויקרא כפעם בפעם,
השם בא, כי בכל השכינה בא ודיבר איתו כפעם בפעם בקול של אלי הכהן. מדברים איתו בקול של אלי הכהן, לא קול אחר, קול של אלי הכהן.
שמואל, שמואל,
וקוראים לו שמואל, שמואל.
ויאמר שמואל, דבר כי שומע עבדך.
שמואל הנביא הולך ואומר מה שרבו אמר לו אלי הכהן. קוראים לו שמואל, שמואל, שמואל הנביא אומר, דבר השם, העבד שלך שומע אותך.
ואומר השם את שמואל.
הקדוש ברוך הוא נבואה ראשונה שאומר לשמואל הנביא, הוא נבואה קשה ביותר.
הנה אנוכי עושה דבר בישראל.
הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, ילד קטן, הנה אנוכי עושה דבר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך לעשות משהו גדול.
אשר כל שומרו תצלנה שני אוזניו.
שכל מי שישמע מה שאני הולך להגיד, תצלנה אוזניו, יזדעזע, יהיה לו זעזוע גדול מה שאני הולך לעשות.
ביום ההוא אקים את שמואל, את אלי, את כל אשר דיברתי אל ביתו החל וחלה.
הוא אומר לו, ביום הקדוש ברוך הוא מביא יום, שכל מה שהוא אומר, כל המשפחה של אלי הכהן יחרבו, כל המשפחה כולה, לך וחלה, יחלו כל המשפחה של הרב שלו של אלי הכהן.
והגדתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם באבון אשר ידע.
הקדוש ברוך הוא אומר הוא שופט אותו עד עולם, עד היום. בני אלי הכהן, יש משפחות של כהנים שלא עוברים גיל 40, מתים בגיל 40. הגמרא אומרת אביי ורבא היו מבני אלי הכהן, הם מתו צעירים, רק אם היו עושים צדקות וחסד. כללה נצחית עד היום, עבר כמה אלפי שנים, הכללה של חופני ופנחס ושל אלי הכהן עד היום. יש משפחות של כהנים שלא עוברים גיל 40, בני אלי הכהן לא עוברים גיל 40. ומי מקבל את הנבואה? שמואל הנביא. איפה מקבל את הנבואה? במשכן. באיזה קול זה נאמר לו? בקול של רבו, בקול של אליהו, של אלי הכהן.
באבון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כהבהם, כי הבחיהם.
הוא ידע שהבנים שלו הולכים בדרך לא טובה ולא הוכיח אותם, לא עמד עליהם, נתן להם, מה יגיד לו, ייפגע, איך יגיד לו, והילד אומר כל מיני דברים וזה מספר כל מיני סיפורים. הוא לא ידע להעמיד את המשפחה שלו במקום. הילדים טעו, הוכיח אותם, אז הילד בא עם 10 סיפורים, אז לא היה לו כוח, ויפגע, ומה יהיה, ואיך יהיה. והילדים והאנשים מיטטו את כל משפחת אלי הכהן, שהכללה רובצת עליהם עד היום הזה.
ולכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר אבון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם.
הקדוש ברוך הוא אומר נשבע, לא יתכפר אבון של אלי ושל הבנים שלו, לא בזבח ולא בעולה עד עולם.
וישכב שמואל עד הבוקר ויפתח את דלתות בית השם.
שמואל הזדעזע, שכב עד הבוקר ופתח את הדלתות של בית השם בבוקר, נשאר במיטה, לא קם, לא רץ לאלי הכהן, לא סיפר את זה לאלי הכהן. יש אנשים שומעים רבע שמועה, רצים, שמעת מה קרה, שמעת מה אמרו, אני שומע, סיפרו לי, אוי ואבוי, מה כך, כל היום מברברים שטויות. שמואל הנביא שומע שאומרים לו מהשמיים שהרב שלו ימות והבנים שלו ימותו לדורי דורות ולא יישאר להם זכר ולא יישאר כלום, אי אפשר לחפר את זה, לא בחטא ולא בזבח ולא בעבור, כלום. שמואל הנביא אדם מיושב, אדם קדוש, אדם צדיק, הוא גם יודע איך מדברים. נשב בעצמנו ונאמר, מישהו רק שומע איזה רבע מילה, הוא אומר, יש לי עכשיו איך לעשות השני מניפולציה. אני לך יגיד לו, מחפשים, אדם לא דיבר עם אדם שבוע, מחפש איזה משהו, מיד מעורר איזה סיפור, אני אחאיב לו, אני אראה את עצמי, אני אומר לו, אני אדליק אותו, אני אעשה, אני איפה המקום שלי, איפה המעמד שלי, איפה אתם הולכים, איפה כל אחד ואחד הולך. בין במשפחה שלך, בין בחברים שלך, בין בעבודה שלך, מה אתה עושה? מה אתה עושה? כן?
שמואל ירא מהגיד את המראה אל אלי.
שמואל פחד איך להגיד לרב שלו כזה דבר. מה יגיד לרב שלו? שיש לה כללה לדורי דורות, שנכחד המשפחה שלו, שיקחד המשפחה שלו. מה יגיד לאלי הכהן?
ויקרא אלי שמואל.
שמואל מחכה, לא עושה כלום, מחכה. אלי הכהן קורא לשמואל הנביא ושואל אותו.
ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני. ויאמר מה הדבר אשר
קורא לו בני, אומר לו הנני, אומר לו מה?
מה הדבר אשר דיבר אליך? אנא תכחד ממני, כה יעשה לך.
ידעו שבנבואה, מתי שיש נבואה, אז כל הנביאים יודעים את הנבואה. כל מישהו בגדר של נבואה יודע את הנבואה. אבל יש אדם שנותנים לו את הקו שהוא ידבר את הנבואה. אצל יעקב, למה אברהם ויצחק לא גילו ליעקב שיוסף חי? משום שהם ידעו שזה כמו להבדיל. פעם נסעתם במונית, מוניות, לא יודעים איך זה היום. מוניות בארץ ישראל של נוסעים, מכשיר קשר, אתה נוסע לרחוב זה וזה, מחרוב זה וזה, שלוש זה וזה, להבדיל ככה זה נבואה. נבואה נותנים נבואה לכולם. מי הכי קרוב לרחוב זה וזה? כולם שומעים. כל מי שבגדר של נבואה ברמה גבוהה, הוא שומע את הנבואה. עכשיו, מתי שיצחק אבינו ידע שיוסף חי, וראה את יעקב מתאבל, הוא ידע בנבואה שהוא חי, אז הוא הבין שניתקו ליעקב אבינו את המכשיר קשר בדבר הזה, הוא לא מקבל את הנבואה. אז נבואה שמתנבאים באיזשהו סגנון ובאיזושהי צורה, אין השם עשה, אין אלוקים יעשה דבר, אלא אם כן גילה לעבדם הנביאים. גם בדור הזה עומד להיות רעידת אדמה, הקדוש ברוך הוא לא ייתן רעידת אדמה עד שהוא זורק סימנים. עומד להיות אסון, הקדוש ברוך הוא לא עושה אסון עד שזורק סימנים. ומי שערני מרגיש סימנים, מרגיש בלב, מרגיש בנפש. אדם לפני שמקבל את כף לב שש חודשים לפני, כבר הוא מרגיש בלב שלו שהזרם לא זורם לו טוב בלב. אלא מה? אנחנו לא תופסים חזק את החושים שלנו. אדם שעומד לקבל אירוע מוחי, כמה חודשים לפני הוא מרגיש. כל דבר שקורה בעולם, אדם שעומד למות, הוא גם מרגיש לפני. הוא לא יודע איך לפרש את זה. הוא לא יודע איך להוציא את זה לפועל. הוא לא יודע איך לתרגם את זה. כל מה שקורה לאדם, אדם מרגיש לפני. דמה למעלה ממך. אתה רוצה לדעת מה קורה למעלה ממך, תרגיש ממך. אם אתה רוצה לדעת מה קורה בעולם, מסופר בזמן של הרב חיים מצאנז, רב חיים מצאנז, אז היה, דבר חיים מצאנז, היה איזה שמוע שעומד, איזה כוכב לפעול ולחריב את העולם. באו לשאול את רב חיים מצאנז, זה נכון או לא? הוא אמר להם, אני לא יודע מזה. ואם השם לא אמר לי את זה, זה לא עומד לקרוא. כי כתוב בפסוק, אין אלוקים יעשה דבר, אלא אם כן גילה לעבדיו הנביאים. לפני שקורה כל אסון, חלומות, הרגשות, לא תמיד השם נותן בדיוק לדעת מה, איך מה, אבל יש איזשהו עננה ואווירה והרגשה בלב, והרגשה בנפש של דבר עומד לקרוא. אז פה אלי הכהן מבין ששמואל הנביא היה לו נבואה והוא לא קיבל אותה. כי אם הוא היה נבואה שגם הוא צריך לקבל אותה, הוא היה מקבל אותה. כי כל הנביאים שומעים. אחד מקבל דחף וכוח להגיד את הנבואה ואחרים רק שומעים. פה אלי הכהן מבין שהוא לא קיבל את הנבואה. אז הוא שואל אותו, אל תגיד ממני דבר. תגיד לי מה בדיוק היה בנבואה. כן, רבי מאיר.
אל תקחן ממני, כה יעשה לך אלוקים, וכה יוסיף, אם תקחן ממני דבר מכל הדבר אשר דבר אליך.
הוא משביע אותו, תאמר לי בדיוק מה היה, מה השם אמר לך, אל תוסיף, אל תגרע, תאמר לי מה השם אמר לך.
ויגל לו שמואל, אם את כל הדברים אשר כחל ממנו, ויאמר השם...
שמואל הנביא מספר לאלי הכהן הכל. שיכחד המשפחה שלו לדור לדורות, שלא ישאר במשפחה שלו כלום, ושדברים חמורים ביותר. הנבואה הראשונה של שמואל הייתה נבואה קשה מאוד מאוד מאוד. מה עונה לו אלי הכהן?
ויאמר השם הוא הטוב בעיניו יעשה.
אלי הכהן עונה לו, השם הוא הטוב, הטוב בעיניו יעשה. הוא לא מתלהב, לא מתרגש, לא פוחד, לא מתערר, לא כלום. אומר לו, השם הטוב, הטוב בעיניו יעשה. מה, הוא לא חטאתי, בכיתי, עשיתי. השם הטוב, הטוב בעיניו יעשה. מה שהשם רוצה, זה מה שהשם יעשה. כן?
והגדר שמואל...
ניקח את הדברים שדיברנו, וננסה קצת לאסוף אותם ולהבין אותם לעומק. יראו, אף דלו חזלה, מה זה לחזלה? מה אלי הכהן אומר לחנה? מה את מתפללת? אין לך סיכוי ללדת ילדים. היא הייתה מבוגרת. באיזה גיל היא הייתה? 130. בגיל של יוכבת. 130. היא הייתה סקנה בת 130. אישה בת 130 גם באותה תקופה לא הייתה יולדת. שרה בת 100. מפילל, שרה אמנו ילדה, היא הייתה בת 130. ובתקופות מאוחרות, לא בתקופה של שרה, ולא בתקופה של יוכבת אמא של משה, אלא ממש בתקופות מאוחרות הרבה יותר, בת 130, אין לה סיכוי ללדת ילדים. ואלי הכהן אומר לה, אין לך סיכוי, את שיקורה, מה, 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 את, מה את חולמת חלומות כאלה? אף דלו חזלי, מה זה לחזלי שאת הנבואה של אחרית הימים של אלי הכהן והכחדה של זרעו יבוא מהבן שלה. והנבואה של שמואל הראשונה, מה הוא מתנבא? בקור של רבו, בדיבור של רבו, שהכחדה של אלי הכהן, של המשפחה שלו נגמרת. ובמי הוא יונק את הכוח שלו? מרבו, נר השם לא חבא, מהרף שלו, מאלי הכהן. אפילו שהם היו שתי דרכים אחרות. הקו של שמואל הנביא היה קו, והקו של אלי הכהן היה קו. הם היו שתי תפיסות שונות בכל הראייה ובכל ההתנהלות של החיים שלהם. אבל הבסיס של התורה, של האמונה, של הצדקות, שאלי הכהן היה כהן קדוש עליון. זה שהבנים שלו נפלו מהדרך ולא ידע לשים אותם על הכביש עוד פעם, זה עוד עניין. פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת במרצה בשבת שלו ברצון חכמים, זה לא הוא, של השכנה שלו, אבל זה קשרו אותו. מתי שהבן שלך טועה ואתה לא מיישר אותו, מתי שהעבד שלך עושה דבר לא טוב ואתה לא תופס אותו, מתי שאדם שעובד אצלך מתנהג לא טוב ואתה לא תופס אותו, אז אתה תענש ותתפס בסיבתו. אלי הכהן נתפס בסיבת הבנים שלו פנחס וחופני ופנחס, שלקחו כסף מאנשים והתנהגו לא בצניעות וגרמו לדברים לא צנועים, הוא נכחד לדורי דורות. והוא לא פוחד ולא מתלהב ולא כלום, הוא מאמין בצדקת דרכו. הוא אומר, יש אנשים שבחיים החיים שלהם נגמרים יפה, החיים שלהם נגמרים באיזו הצלחה גדולה שהם הגיעו לסוף והדליקו את הלפיד, ויש אנשים שהחיים שלהם צריכים להיגמר בטרגדיה, אבל הם עשו טוב לעולם. אני עשיתי טוב לעולם, אם ככה הסוף של החיים בטרגדיה כזאת, אבל אני הועלתי לעולם בדרך שלי, אז זה מה שהשם רוצה, הטוב בעיניו יעשה. תפיסת עולם של קדוש עליון, תפיסת עולם עצומה של אלי הכהן. זה מה שיש, זה מה שקרה, זה מה שעשיתי, זה מה שמסרתי נפש, זה מה שבניתי, זה מה שצריך להסתיים, השם הטוב בעיניו יעשה. מה שהשם יעשה, אני מקבל באהבה. אין לי שאלות, אין לי קושיות, מקבל הטוב באהבה, זה הטוב ביותר שיכלתי להוציא ולעשות. אם זה הטוב ביותר שיכלתי להוציא ולעשות, השם הטוב בעיניו יעשה. הוא לא בוכה, לא מצטער, לא כלום. לא אומר לשמואל מה עשית, מה אמרת לי, השם הטוב בעיניו יעשה. פה הסתיים כל הדיבור של אלי הכהן עם שמואל הנביא, פה הסתיים הסיפור הדיבור הזה. מי רוצה לומר משהו?
כבוד הרב, לומדים מחנה שהיא צריכה להתפלל ובזכות התפילה שלה, היא בעצמה לימדה אותנו שכל אדם יכול לפעול בתפילה. אנשים מבקשים כבוד הרב ילמד מה זה תפילה, איך מתפללים.
הקדוש ברוך הוא מבין את כל השפות, אנגלית, ספרדית, רוסית, ערבית, כל השפות. כל בן אדם מהלב שלו, ודאי יש לנו שחרית, מנחה וערבית, יש שתי דעות מי חיבר אותם, אבות תקנו אברהם שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית, ויצא יצחק לסוח בשדה. איפה זה היה? איפה יצחק עשה את התפילה? באיזה מקום? איזה מקום? תחפשו. בבארי. תחפשו. ויצא יצחק לסוח בשדה, באיזה מקום זה היה השדה? נו רביטל, נו. לשימון, איפה זה היה? איפה? כתוב שמה? בארי, איפה בארי? לא יודעים איזה בארי זה, אבל לנו בראש יש שיצחק אבינו תיקן תפילת מנחה בבארי. איזה בארי? לא יודעים איזה בארי. אנחנו לא מאנשים שהתנחנו בארץ, לא רכה ולא רוחבה. איזה בארי? איפה בארי? יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה בבארי. איזה בארי? ותפילת מנחה היא שונה מכל התפילות. כי תפילת מנחה זה לא כמו שחרית, לא כמו ערבית. מה זה שחרית? שחרית, אדם קם בבוקר, הולך להתפלל. איפה זה מנחה? מתפלל בבסר בישיבה, בבורסה בישיבה, בישיבה בשוב הישראל פה. כל פעם במקום אחר מתפללים. בר.
בנגב,
בארי, בארי. יצחק אבינו תיקן את תפילת מנחה בבארי. תפילת מנחה זה משהו משונה. תפילת מנחה זה לא כמו אברהם שתיקן את שחרית, ולא כמו ערבית שזה רשות, אלא תפילת מנחה זה כביכול, זה איזושהי תפילה שמתי שאתה בדרך, מתי שאתה בעבודה, מתי שאתה פתאום תיסע בכביש, תראה קבוצה עומדים מתפללים מנחה, זה לא כמו שחרית, לא כמו ערבית, אלא מנחה יש לה כוח מיוחד, ומנחה זה כוח שיצחק אבינו ידע שאליעזר הולך להביא לו קלה, ובזמן שהוא יודע שהשידוך מתקרב אליו, האם השידוך טוב, השידוך לא טוב, זה הזמן שהוא מתפלל להקדוש ברוך הוא ותיקן לסוח בשדה. מה זה סוח? כמו שיח. שיח שגודל, דבר שגודל בתוך התפילה, בתוך הזמן שהוא מתפלל, יוצר, נוצר, מוצא, יוצא, בונה את התפילה של תפילת מנחה. את כוח שמי שענה לאליהו בתפילת המנחה, תפילת המנחה יש לה כוח עצום ביותר. תפילת המנחה זה מתי שאתה לא יודע, אברהם אבינו ידע, יעקב אבינו היה כבר בתוך כל האפלה. מנחה זה זמן שאתה לא יודע, הנה מביאים לו קלה, הקלה בדרך, איך הקלה, היא טובה, היא לא מספיק טובה. לסוח בשדה ובערי, בבאר, בבאר, איפה שהבאר זה דבר שהוא דבר לא פשוט. זה מה שיצחק תיקן את תפילת מנחה. בזמן שהוא זמן מטושטש לא מובן, שהזמנים המטושטשים הם הזמנים הכי קשים בחיים. הגמרא אומרת שאדם לא יבוא לביתו וימצא את אשתו ספק נידע. למה לא נידע? ספק, כי בספק הספקות, הספקות זה הדבר הקשה ביותר. אז יצחק אבינו תיקן את תפילת מנחה, שתפילת מנחה זה זמנים של טשטושים, זמנים של חוסר בטיחות, חוסר יציבות, טשטוש. איפה? תיקן תפילת מנחה בבארי, במקום הזה, אם זה אותו בארי שכולנו בוכים ומתאבלים עליו, או איפה? שם תיקן יצחק אבינו ויצא יצחק לסוח בשדה, שם תיקן תפילת מנחה. גם נסתכל, אם נסתכל בתנך, פלישתים, היה חמש סרני פלישתים. מה זה חמש סרני פלישתים? אף פעם הפלישתים הם לא היו איזה עם אחד מסודר, עם איזה מלך אחד, עם איזה מושל אחד. תמיד היה חמש. באשדוד, שם כל הסרני פלישתים יושבים, כל הפלישתים יושבים באשדוד, באשקלון כל הפלישתים, בגת, קריית גת, כל הפלישתים, ובעוד מקום,
עזה.
עזה, פלישתים, ועוד מקום, חמש סרני פלישתים, לא עקרון, איך קראו למקום? אמרנו גת, קריית גת, אשדוד, אשקלון, עזה, גת ומקום חמישי. עקרון, חמש. ונסתכל את השיטות של הפלישתים. אברהם אבינו חופר בורות. מה זה בור מים? מים זה הדבר הכי חשוב שיש בחיים. בחיים של האנשים, על מה רוב המלחמות בחיים? על מים. אנשים צריכים לשתות, לשקוט את השדה. המים זה המנוע של כל המלחמות בעולם, המנוע של כל הדברים בעולם זה מים. אברהם חופר בורות, יצחק יורש את הבורות. מה עושים הפלישתים? מכסים את הבורות. למה אתה מכסה? למה אתה מכסה? מילא תגנוב לי אותם, בסדר. מילא תשדוד לי אותם, בסדר. מילא תבוא לקחת בלילה מים, בסדר. אני מבין, אבל למה תחסר אותם? למה? איזה ענה יש לך בזה? יש לך איזה ענה בזה? לא. מה ענה בזה? כלום. מחסה. אתה יכול להגיד לי איזה ענה? אדם הולך, שובר חלון לשני. למה שברת? יצא לך מזה משהו? לא, למה? סתם. אדם הולך, רואה לאדם יש מכונית יפה, לוקח ברזל, שורט לו את המכונית. למה? סתם. יש ליצחק אבינו בארות מים, מכסים אותם. למה אתם מכסים? מלא גנחתם מים טוב, מלא לקחתם, מלא רבתם, סתם לחסות. ככה. למה? ככה. אין לזה הבנה. אדם הורג אדם, ילד קטן, מה יצא לך? הוא חייל? לא, להרוג. למה? ככה. למה? זה חלק מהתפיסת עולם. להרוג. להזיק, לסגור את הבאר, לחסות את הבאר. למה? אין סיבה. אחרי כן יראו את הציניות והנאיביות שלהם, את הציניות שלהם. הם רואים שיצחק חזק, מה הם עושים? הם באים ליצחק ואומרים לו, בגלל שהשם עזר לך, אז אנחנו עכשיו עושים לך טובה, בוא נקרות ברית. אתם כלום, אתם חלשים, אין לכם כלום. מי אתם? לא. עכשיו אנחנו נהיה חברים ונקרות ברית, הרי מי ביקש ממכם לקרות ברית? מה רואים? גם שאין להם כלום, ואין להם דעת, ואין להם כוח, ואין להם כסף, ואין להם כלום, הם עוד עושים יצחק טובה, ואומרים לך בוא נעשה איתך שלום. מישהו ביקש איתכם שלום? מתי שרוצים לריב רבים בכוח, מתי שרוצים לעשות שלום, עושים שלום בכוח, הכל בכוח. עוד פעם פוגשים אותם, ארון ברית השם, לוקחים אותו בשבי, קורא להם השם מעניש אותם בתחורים, ובכך דברים קשים ביותר. מה הם נותנים מתנה לעם ישראל? אכברים מזהב. מה זה אכברים? עכברים זה החיה הכי נהלכת שיש, לא עושה כלום. היא באה לבית בלי רשות, עושה חור בקיר בלי רשות, אוכלת בלי רשות, גונבת בלי רשות. יש חיה יותר מזיקה ונהלכת מעכבר? מה הם נותנים לעם ישראל מתנה? עם ארון ברית השם, עכברים. תיתנו משהו אחר, תיתנו איזה מתנה יפה, לא עכברים, זה הסמל שלהם. לאכול, לקחת, להזיק, בלי להועיל לעולם. אחרי כן שמשון הגיבור, יש לו את כל מה שיש לו עם פלישתים. ושמשון הגיבור נלחם עם פלישתים. מה עושים פלישתים? תפסו אותו, תרגו אותו. תרגו, לא, מוצאים לו את העיניים. למה? תרגו אותו, הוא אויב שלכם, ניצחתם, ניצחנו, נפלת בקרב. תרוג אותו, לא, הוציא את העיניים. אחר כך מה לעשות? להתעלל בו. כל אחד יבוא, ייתן לו סתירה, ישרוט אותו, ידקור אותו, יחבא עליו את הסיגריה, לענות אותו. מה עשה שמשון? אמר, תמות נפשי עם פלישתים, הפיל את הכל וקבר את כולם. וחז"ל אומרים, שמשון שפט את עם ישראל 40 שנה. אומרים, הרי הוא חי רק 20 שנה. אלא אחרי שהוא מת, עוד פחדו ממנו עוד 20 שנה, עוד מעט שמשון יבוא. כי בכל ההתנהלות איתם, התנהלות שהיא לא התנהלות הגיונית. ואחר כך דוד המלך, המלחמות שלו עם פלישתים, דוד המלך ידע כל הזמן, אי אפשר לעצור, מכה, עוד מכה, עוד מכה, בלי לעצור. אנחנו רואים את ההיסטוריה של התורה עם הפלישתים, איך התורה התנהלה עם הפלישתים. יצחק, שמשון, ארון ברית השם שנפל בשבי, ו דוד המלך, כל המלחמה שהייתה לו עם גוליית, כל המלחמה שהייתה לו עם פלישתים, לאורך כל החיים של דוד המלך, רוב המלחמות היו עם פלישתים. מי רוצה צדיקים לשאול לומר עוד דבר? רבי אריאל הצדיק, יוצאו בינתיים מהר עם מתם, מה שאמרנו לכם, הסיפור עם מתם, תיתנו לרבי שמעון מקום.
אז הוא אמר לה, אתה אמור לקבל, כי הוא התנהג במידת הדין, אמר, אתה אמור לקבל. אבל מה חנה? חנה בכל זאת משה רחמים, הוא הוביל את שמואל לעולם. שכל החוץ של שמואל היה רחמים. ואלי הכל נהיה מידת הדין. ומתי, מה המחלוקת באמת, כמו שבודה הרבה, המחלוקת של בין שמואל לבין אלי? שמואל היה כולו מידת האחרים, אמר, אם הכהנים עכשיו ישחטו, הם משום עליהם מידת הדין. אז שמואל אמר, אם הם משום עליהם מידת הדין, יהיה יותר קשות במצרים. כמו שכביכול אלי קיבל עונש. למה הוא התנהג במידת הדין, רק הרבה הוא מתמדיד במידת הדין. אז שמואל אמר, לא, שהכהנים לא ישחטו, שכך לא משום עליהם מידת הדין, ואז כביכול לא יגזיר אותם במצרים.
חזק, חזק צדיק. כן.
למה הנזק של אלי היה לדורות? כמו אחרי יותר גדול, לא היה לדורות. אולי עשו תשובה, אז זה משהו אחרי כמה דורות עשו תשובה.
רואים שזה היה משהו כללה אחרון אף קשה מאוד, זה קשה מאוד, זה קשה מאוד צדיקים, תדעו זה קשה מאוד מאוד. רבי יוסף צדיק, רבי יוסף האהוב והחביב,
משה אהרון בפענה בשמואל וקובע שמו, ששמואל היה שפול כמשה ואהרון בגלל ששמואל בא לא בדרך הטבע, הוא בא בדרך נס לעולם. משה ואהרון בא בדרך הטבע, ו משה ואהרון הם נולדו במיצר, הוא נולד וגדל בבית השם. וגם כל מה שהיה עם התפילה של חנה, אולי כל זה בא רק בשביל אלי, שבעת הכללה ידע שהוא יכול לבטל את זה על ידי תפילה.
חזק, חזק רבי יוסף צדיק. מישהו בינתיים יוציא את מתי שמשה רבנו שולח את המרגלים והתחזקתם והבאתם מפרי הארץ. מה ירצו את הפסוק? כן, רבי שמעון?
חשב לי בשבת קודש, שבת שעברה, גם למדנו את הנביא הזה שעכשיו כבוד הרב ברוך השם דיבר.
הסברתם אותו ככה?
אף כלל לא, שכחתי במיטה עם חום, קראתי נביא.
אבל בבקשה, שתכתבו את כל זה, לעשות מזה כמו הפירוש של הסבא הגדול רבי יאשיהו פינטו, מאור עיניים על עין יעקב. בגדות של הגמרא, ויש שם תמונים בפנים סודות של קבלה שבאותם תקופות הם היו נסתרים ותמונים שם ראייה חדשה וראייה גדולה ותשובות לכל אחד בחיים. אמרנו, פעם היה נבואה, חלומות, אורים בתומים, היום כל שיעור תורה, שם התשובות של כל אדם לכל השאלות שלו.
כבוד הרב, במחילה שאנחנו אומרים על כל השיעורים האחרונים שכבוד הרב מסביר כל דבר, זה תורה חדשה בעולם, זה ממש הנאה וחיזוק עצום בו זמנית.
ברוך השם.
אשר
הזכרנו
את הנביא, אז...
אנחנו בבקשה צדיקים, תדבקו בתורה הזאת חזק. תנצלו כל יום שיש, שאנחנו עוד בריאים ויכולים עוד לתת שיעורים. תיקחו את זה, זה תורה קדושה, זה דברים קדושים, זה דברים שיוחקו בספר לזיכרון עולם, זה דברים עמוקים, עמוקים, עמוקים.
זה עולם שאומר בסוף, בתורה חדשה,
תצא מיתי,
זה
עכשיו קורה. זה דור של משיח, תדעו. אנחנו כולנו כסוס שוטף במלחמה, תדעו, אנחנו נמצאים בדור של משיח. להגיד כל מה שאנחנו מרגישים וכל מה שחושבים, זה לא גדולה. אנחנו נזהרים מההתחלה שהתחיל כל הזעזועים, רק לדבר דברי תורה ולהגיד חיזוק. אבל מה שמרגישים בלב ומה שחושבים, אנחנו שומרים את זה לעצמנו ולקרובים אלינו. זה זמן שצריך הרבה להידבק בשם. מי שחושב, הנה קרה, מנצחים, תכף מנצחים, זהו נגמר, הוא טועה טעות חמורה. זה לא קשור לא לניצחון, זה לא קשור לא למשהו נקודתי, זה קשור למשהו רוחבי בעולם. זה קשור למשהו רוחבי בעולם. מי שחושב שזה נקודתי, הוא טועה טעות חמורה. מה אמרנו לכם על הכיסא הזה? שהמשיח, ביאת המשיח התחילה. מלחמת העולם השלישית התחילה. מה זה מלחמת העולם השלישית? זה בית שלישי. התחילה. איך זה התחיל? מהקורונה. יהיה עליות, ירידות, פתאום הכל ייראה טוב, ופתאום הכל ייראה, אבל עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אם לא, נדע ליישר את דרכנו, קודם כל לאהבת חינם. אנחנו לא צועקים, אומרים, יהיה אסונות ויקרה, לא. אנשים שואלים אותנו הרב, אמרו לנו לברוח מאיטליה, איטליה תיחרב, זה ייחרב. יפסיקו להפחיד אנשים, אנשים מספיק כבר פוחדים, ואנשים מספיק כבר נמצאים בחרדה ובאימה גדולה. בטוב טעם בדעת, לא בחרדה. אבל אנשים צריכים לפקוח את העיניים שלהם. אהבת חינם זה הדבר הראשון. הגמרא אומרת למה בית ראשון רק אחרי 70 שנה מיד נבנה בית שני? כי ידעו, חטאנו, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, עשינו תשובה, נגמר. בית שני? לא. היה שנאת חינם וזה נשאר בלב, לא תיקנו את זה ונשארנו עם זה עד עכשיו. כל אחד, מישהו מדבר איתו, חושב מה הוא רצה ממני, אה הוא רצה זה, אני שונא אותו, הוא עשה לי ככה. זה שנאת חינם. וכל עוד שלא נעבוד על שנאת חינם, אנחנו מגיעים לקצה, העולם מגיע לקצה, לקצה, לקצה. צריך לעבוד על עצמנו, על אהבת חינם. על אהבת חינם צריך לעבוד על עצמנו. ומי שחושב שממנו הרע תפסח ולא ייגע בו, הוא טועה. כל אחד בזמן זה ייגע בו. אחד נגע בו בקורונה, אחד נגע לו באסון הזה, מי יודע באיזה אסון כל אחד יפגוש אותו הבעיות. לכן, אדם צריך קודם כל אהבת חינם, אהבת חינם, אהבת חינם, להוציא שנאת חינם, להוציא דברים לא טובים מהראש, להוציא מחשבות לא טובות מהראש. אדם שאתה יודע שהוא שלילי, מחשבות עם דברים לא טובים, תתרחק ממנו, אל תהיה בקרבתו, זה לא בריא, זה לא טוב לך. צריך לדעת להסתכל על החיים בצורה אמיתית ונכונה ובריאה. מי שלא מסתכל על החיים בצורה אמיתית ובריאה, והוא עוד תפוס בכל מיני תפיסות ומחשבות ואגודות של סיפורים שהוא בנה בראש שלו, הוא לוקח את עצמו לאבדון. תשתחררו, אסירו הבגדים מצויים עליכם, אמר השם. תשתחררו מכל התפיסות הישנות. היום זה תפיסות חדשות. התפיסות חדשות שהן הישנות, כי איבדנו את התפיסות הישנות האמיתיות. נתפסנו על תפיסות חדשות שהן ישנות של תקופה שהתפיסות האלה בכלל לא תופסים כלום במציאות ואין להם כלום למציאות.
תודה רבה. אני חושב שברכות תמונה את כל ההלכות שעומדים מחנה. אבל את החלק שחנה אמרה לתורש בחור, אני מקריבה את הבן הזה שתתן לי, מקריב אותו לה... אליך, מזה לא לומדים מהלכה. למה? הרי יש קניה של פדיון, בן אדם שרוצה ישועה, רוצה שהצפייה שהוא יתקבל שינה של פדיון.
משום שכולם, ירבותינו אומרים, שידעו שעומד להיוולד ילד צדיק ששמו יהיה שמואל. וכל ילד שנולד קראו לו שמואל. בסוף היה גודל אומרים זה לא שמואל. יקריב הילד שבאמת שווה, אז כל אדם עכשיו יגיד, אני אקריב את הבן שלי. הבן שלו יגדל, ילך לבית המקדש, מה יעשה בכותל? ישחק במכוניות, מה יעשה? זה היה ילד, אי אפשר להגיד, רק על ילד כזה אפשר להגיד שהוא יהיה שמואל. רבי שמעון, סיימתם מה שרציתם לומר?
לא.
כן.
אז אלי, אלי הקודם, מקפיד על שמואל שבן שלוש, הוא מורה הלכה. הילדים שלו חוטאים, לפי המפרשים כך או כך, בחטאים הקשים ביותר, ואלי כביכול, כמו שרב הסביר, עייף, זקן, חלש, עומד ולא עושה שום דבר. ופה נגע בו מידת הדין. ילד קטן רצית להרוג, על איזה הלכה שהוא ראה בקום, ואת הילדים שלך ישבת ככה ולא נגעת בהם?
חזק, כן, כן.
אז זה היה תביעת הדין עליו, בעומק, שהתורה מקללת את זרעו של אלי, לא יאריכו בזה, ובמיוחד לא יאריך בימים אפילו.
רבי שמעון, זה היה יותר עמוק, כי היה תקופה מאוד מאוד רגישה בעם ישראל. אדם גם נשפט על פי התקופות, זה היה תקופה רגישה, תקופה שהתחיל בה המון המון הידרדרות, עבודה זרה, וזה שהבנים של אלי הכהן לא הלכו בדרך השם, זה נתן גב לאנשים לא ראויים, לומר, הנה, תראה מה הוא עושה הבן של אלי הכהן. אז אולי העבירה שלו לא הייתה גדולה, אבל זה נתן פתח לאנשים רשעים ללכת ולפתוח מזה פתח גדול של ארס גדול וחורבן גדול ליהדות, ולכן דה לפני מי אתה עתיד לתן דין לחשבון. דין זה על העבירה, חשבון זה מה שיצא ממה שעשית. דין זה על העבירה, מה שעשית דין, חטאת תענש. חשבון זה אנשים שראו והתקררו ולמדו מזה דברים לא טובים, זה החשבון. אז אלי הכהן נענש גם על הבנים שלו שלא התנהגו טוב, וגם על החשבון שאנשים לקחו מזה ראייה והתנהגו בצורה לא טובה. על הצדיקים, רבי בצלאל, האהוב והחביב.
רב, לכאורה, דין שלו היה צריך לראות את שמואל שהוא הגיע על ידי תפילה בדרך נס, אז למרות נבואת הזעם, הוא יכל להתפלל גם לשנות את הגזרה.
הוא אמר, השם הטוב אליו יוסף. קיבל את זה. אפילו לא ירער. לא. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, ככה אתה רוצה בשבילי? סימן שזה התיקון שלי, תודה רבה. הוא לא עמד כמו משה, והתחנן אל השם בעת ההיא, לא תחליט. פה הוא שומע שהוא ובניו ובני בניו, עד היום. אביה ורבה, שהם כתבו את כל הגמרא, אביות זה אביה ורבה. נכדים של אלי הכהן, מתו צעירים. אחד בגיל 40, אחד בגיל 40, אחד בן 60, אחד כי עשה חסד, אבל בגיל 40 זה גם צעיר. וזה הנבואה הראשונה של שמואל הנביא. שמואל הנביא, החיים שלו לא היו חיים פשוטים. שמואל הנביא מצד אחד היה לו אהבה גדולה לשאול המלך, היה לו אהבה עצומה, נדבר על זה ביום רביעי בשיעור בלי נדר, על הקשר ועל האהבה שהיה לו לשאול המלך. אפילו שהוא מלך את דוד, הוא היה לו נטייה לחשוב על אחיו של דוד, שהוא דומה לשאול, שהוא יהיה מלך. הוא ראה את דוד, את שאול בתור גבוה מכל העם, מיוחד מכל העם. הוא ראה את שאול בתור סמל של מלך. את דוד הוא ראה אדמוני, עוד ילד, אדמוני, טוב, עוד ילד. אצל שאול המלך, אצל שמואל הנביא, שאול המלך היה משהו גדול שהשאיר עליו חותם גדול גדול. וגם שאול המלך, אחרי ששמואל הנביא קרא את מלכותו ואיבד את המלכות שלו, מתי שהוא היה ברגע האחרון של החיים, מה הוא עשה? הלך להוריד אותו באור, הוא ידע, זה הרב שלי. איתו הוא קרא את המלכות, הוא עשה לי את כל הבעיות כביכול באו דרכו, אבל הוא הרב שלי. הוא ברגע האחרון של החיים שלו, הוא מוריד את הנשמה שלו דרך אוף, דרך אישה שמורידה נשמות, לא בדרך השם, אבל הוא היה קשור ברף שלו בכל כוחו. ואמר לו, אתה תהיה איתי בגן עדן, מחר אתה פה. ושאול המלך יכל לצאת, לברוח. הוא היה בורח, הוא לא היה מת. הוא לקח את הילדים שלו ויצא למלחמה, וידע שהוא מת, הוא הלך למות בידיעה שהוא הולך למות. וידע שהילדים שלו ימותו איתו, והלך בידיעה כזאת. הוא לא התחבא, זה כמו אותו משקל של אלי הכהן. הוא היה שומע את הנבואה, בוכה, מתפלל, מקריב קורבן. לא, השם הטוב בעיניו יעשה. הוא רוצה שימות, ימות. הוא רוצה שמשפחתו תמות, ימותו. הוא רוצה שיהיו מקוללים לדיראון עולם, מקוללים לדיראון עולם.
וכביכול היה מחלוק.
השם הטוב בעיניו יעשה. זה מראה על תעצומות נפש גדולות. יראו אדם באים, אומרים לו, אתה צריך לשלם כנס. למה? כמה קשה? אומרים לאדם, אתה צריך ככה. למה? ככה? צריך לעשות ניתוח, לוריד אצבע, לוריד כליה, בוכה, פה אומרים לו אתה והבנים שלך והבנים של הבנים שלך, לעולם ועד נצח נצחים מקוללים, השם הטוב בעיניו יעשה. רואים תפיסה של צדיק שמקבל את הדברים ואומר כן, אם זה מה שיש, מה שהשם עושה, הטוב בעיניו יעשה. תעצומות נפש עצומות.
בגמרא זה טענה שהיה דורש את העין כאלף ואת האלף כעין. העין,
רבי מאיר, תורתו של רבי מאיר, קטונת אור, קטונת אור.
ואומרים שחנה הייתה מתפעלת אל השם, על השם. אז את העין הפכה, וכביכול אלי אומרת שיקורה, אז מתי תשתקרין. זאת אומרת, אין דרך ככה לדבר עם השם. והיא כביכול שינתה את זה, היא הוכיחה לו פה משהו אחר לגמרי. אז הוא כן מדברים ככה על השם, וכן משנים את הגזרה. יש פה איזה שינוי בתפיסה.
חזק, חזק רבי יעקב צדיק, רבי יעקב אשריך הצדיק, אשריך עם כל התורות, כל המסירות נפש, אתם צדיקים גדולים גדולים.
מה הוא מבין זה שאליה כהן, אדם גדול, אדם צדיק, רב, אומר משהו, היא עושה הפוך ממה שהוא אומר. היא סללה דרך של התפילה העצמית, אבל מה אנחנו מבין?
לא, הוא לא רב איתה וצעק לה, אל תעשה את זה, היא סללה.
אבל הוא במציאות שאדם בא בפני גדול והוא אומר לו לא, אז אתה סוגר את הדברים, אתה סוגר את הדלת, אתה יודע.
לא אמר לה לא, הוא אמר לה אל תשתקרי. לא בא ואמר לה אל תעשי את זה. היא אחת וסללה ובנתה, ואנחנו רואים שמה שהיא בנתה זה היה דבר שלא פשוט.
והיא דיברה אליו קשה, היא אמרה לו אדון אתה ולא רוח הקודש עליך.
רבי יעקב יותר מפתח את זה משום, זה היה צריך להיפתח באותו דור, כי באותו דור המנהיגים, כביכול, מי היה המנהיג? אלי. מי היה הבנים שלו? חופני ופנחס. מה הבנים שלו עשו? כל מי שעשיבו לוקחים כסף, נשים, דברים לא טובים. אז באותו דור היה חייב שיבוא מישהו לעקוף את הדבר הזה שהכל הולך צריך להיות דרך הכהן. אז דווקא באותו דור זאת חנה באה ופרצה את זה. כי באותו דור שם היה נגוע, כי יסוד גדול, מתי שיש משהו חלש, תדע כנגדו, קדוש ברוך הוא בונה משהו חזק. אין דלת נסגרת עד שנפתח הדלת אחרת. מישהו היה נותן לך כסף, יפסיק, תדע, מישהו אחר עומד פה, רק אתה לא מזהה אותו, תתפלל שהשם יפתח את העיניים, הוא ייתן לך יותר. היה לך עבודה מסוימת, היא נסגרה, תדע, זה ביד שלך, תפתח את העיניים, אתה לא יודע לפתוח. אתה סגור, אתה מקובע באיזשהו עול הרעיון, אתה מקובע באיזשהו משהו שעוצר לך את החיים. תשחרר את זה. תשחרר את זה. אחד הדברים שכיבוד אביהם זה למען יאריכון ימיך, למה? כי מתי שאדם תפוס בהורים, בריב איתם, וקשה לו, והם עשו לי, וגרמו לי, ולקחו לי, ולא חינכו אותי, ועשו לי לא טוב, והרביצו לי בצעירות, ושיקרו אותי, אז זה מונע את האדם מלעשות דברים גדולים, כי יש לו מחסום, כי הורים של, מחסום של הורים הוא מחסום קשה ביותר. אבל ברגע שאדם מכבד אותם, ואומר להם תודה רבה, הרבצתם לי, ציירתם אותי, גנפתם לי, שיקרתם לי, רימתם אותי, תודה רבה, מכבד אתכם, אבל אני ממשיך, אתם לא תהיו המחסום שלי בחיים. אז הוא מאריך ימים. אבל מתי שזה נהיה המחסום שלו בחיים, על מה שעשו לו, והוא כל היום יושב ובוכה, וכל היום יושב ומקטרג, וכל היום בצער וכועס, למה וגרמתם ועשיתם, אין לו אריכות ימים, נעצר לו החיים שמה. הוא נעצר באותו יום. אבל ברגע שהוא מכבד, תודה רבה, כל מה שעשיתם, השם איתכם, הלאה, קדימה. זה אריכות ימים.
וזה אפשר להגיד, הגבלה של אשת לוט, שהייתה מסתכלת מאחורי לוט, שהייתה מוגבלת בראייה שלו, במקום להסתכל באופן רוחבי, להסתכל על הכל. כי אישה יש לה כביכול את הבינה היתרה, לראות את הטעות של הגבר, והיא הייתה מוגבלת.
עצום רבי יעקב, רבי יואל צדיק, רבי יואל אור גדול, ישמעו צדיק יסוד עצום. שולח משה רבנו את המרגלים לרגל את ארץ ישראל. תשמעו צדיקים יסוד גדול שתשימו אותו בחיים יוחק לספר לזיכרון עולם. שולח יעקב אבינו, משה רבנו מרגלים לרגל את ארץ ישראל. ומה הוא מבקש ממנה? להביא, להתחזקתם, תהיו חזקים ותביאו מפרי הארץ. איזה פירות הם הביאו? ענבים, רימון ותאנים. מה? צריך להיות חזק בשביל להביא מפרי הארץ. תשים בה, איך קוראים לבירות, בקיטבק, קיטבק, קיטבק קוראים לזה. איך קוראים לדבר הגדול של החיילים? צ'יבידן. צ'יבידן, צ'יבידן. תשים בצ'יבידן, תשים שם תרוגים, תשים שם ענבים, תשים שם תאנים, ותיקח, תלך, מה, והתחזקתם, כל מילה בתורה, משה ראיה מימנה, מצווה אותם, והתחזקתם, איזה חיזוק גדול, אתם צריכים להביא מפרי הארץ, תשימו על הגם ותביאו, מה הבעיה? רבי בצלאל, מה הבעיה? איזה בעיה? רבי בצלאל, תביא לנו כמה תמרים מארץ ישראל. מה צריך כל כך זעזוע גדול להגיד למרגלים והתחזקתם, תעשו משהו חזק והבאתם מפרי הארץ, תביאו לנו תמרים, תביאו לנו ענבים ותביאו לנו תאנים ותביאו לנו ענבים, תמרים, תאנים ורימונים. אז תביאו כמה 12 מרגלים, כולם גיבורים, כולם חזקים, תביאו כל אחד איזה אשכול ענבים, תביאו כל אחד שתי רימונים, תביאו כל אחד כמה תאנים. נו, מה הבעיה? והתחזקתם, תהיו חזקים, הבאתם מפרי הארץ, מה הבעיה הגדולה פה?
כתוב שהוא אמר להם לעלות, אז יעלו בנגב.
איפה שלא יעלו, 5 קילו על הגב.
אתם צריכים להגיד לצפון.
זה לא הסיפורים שמראים תמונות וכל מיני סיפורים של ילדים שמחזיקים תאנים. תאנים, תביא כמה תאנים. תביא כמה תאנים, כמה רימונים. זה לא צריך לעבור מגרשן שאולי יש לך פרי שיצרו אותך. לא יש שם מגרשן, הם באו מרגלים.
צריכים לעבור את כל המדבר.
רבי יעקב, נו רבי יעקב. נביא כמה תאנים, כמה תאנים וכמה רימונים. ויש כל ענבים, זה בעיה. והתחזקתם, תהיו חזקים, זה איזושהי בעיה גדולה, משהו מתוסבך, צריך להעביר. אנשים מעבירים במכס עולם ומלוא, להעביר כמה תאנים וכמה רימונים וכמה ענבים, זה הבעיה.
מה פסוקה
אומרת?
שזה גדולים
מאוד שם יצאו. כמה גדולים? בסדר, יביאו גדולים, נו. לא ביקשו ממנם, תביאו רימונים, תביאו פצצות, תביאו טילים. תביאו כמה תאנים, תביאו כמה רימונים, תביאו כמה ענבים גדולים, בסדר, גדולים, כמה גדולים. והתחזקתם, משה רבנו מבקש, תהיו חזקים, והתחזקתם, תהיו חזקים, תביאו את זה בחוזקה, והתחזקתם, הבאתם מפרי הארץ, מה הסיפור?
תהיו חזקים באמונה.
אמונה צדיק שמה, נביא כמה תאנים צדיק.
לא, כמה... לא נביא תאנים, לראות את טוב הארץ לאן אתם מגיעים, לא להיות חזק פיזית להרים את
הארץ. והתחזקתם, הבאתם מפרי הארץ, כמו לא תקראו את הפסוק.
תחזקתם
ולקחתם מפרי
הארץ.
ומה הארץ השמנה היא, אם רדה, יש בה, אם אין, מתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, ועמים הם ביפורי ענבים.
והתחזקתם ואתם מפרי הארץ, תתחזקו, מה שכל כך להתחזק?
מה הנביא בתאנים זה קשור
לעץ הדת?
זה הדברים
שעובד לדת? צריך לדעת יסוד גדול. יסוד עצום בחיים. שמתי שאדם עושה משהו, עכשיו כולנו פה ביחד אוהבים, חביבים, כל שוב הישראל, בכל מקום ומקום, אז כולנו נהיים משהו אחד. רבי יואל אומר את הדעה שלו, רבי מנחם אומר את הדעה שלו, רבי מאיר אליה אומר את הדעה שלו, רבי שמעון אומר את הדעה, רבי תומר אומר את הדעה, רבי יעקב, רבי בן ציון, כל אחד, אנחנו נהיים, לאט לאט אנחנו נהיים כוח חיתוך אחד. מארץ ישראל אומרים את הדעה, ממיאמי, מניו יורק, כל החסידים, כולם כותבים, כולם שואלים שאלות, כולם לומדים דברים, כולנו נהיים משהו אחד. ואנחנו נהיים כוח חיתוך אחד. תלך בעולם, אתה מרגיש זה שוב הישראל. תלך בעולם, אתה מרגיש זה בן אדם שעושה כך וכך. תלך בעולם, תראה זה אדם שקורא ספר דברים. תלך בעולם, תגיד זה אדם שלומד דף היומי. מרגישים חיים, מתי שקבוצה של אנשים עושים משהו מסוים, אז חיים אותם, רואים אותם. אנחנו מעריכים כל מי שלומד את התורות שלנו. כל מי ששוב הישראל מעריכים אותו. מי שקורא בסירום מיום ליום, מי שקורא ספר דברים, מעריכים אותו, הוא מעריכים, רואים אותו, בלי הקסקט, גם בלי הקסקט מעריכים אותו. אותו דבר, בעל ואישה חיים ביחד בבית, לאט לאט הבעל ואישה נהיים דומים. אתה רואה זוג, אתה אומר, הם דומים. זה בא מפה וזה בא מפה. ברגע שאנשים חיים באותו חיים, חיים באותו מקום, מדברים אותו שפה, חיים אותו שפה, הכל אותו דבר, הם נהיים דומים. זה נהיה כמו דבר שני, דומים, אם אחד דומה לשני. כל דבר בחיים שאתה קשור איתו, נקשר איתו, חי אותו, מתנהל איתו, אתה נהיה כמו הדבר הזה. אתה נהיה כמו הדבר הזה. אתה חי כמו הדבר הזה, למה הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע? אפילו שאתה תהיה צדיק, אתה מתחבר לרשע, בסוף תהיה רשע. יש לך שכן רע, בסוף תהיה כמו השכן הרע. אתה נמצא בחברה טובה, אמור לי מי חברך, אומר לך מי אתה. מתי שבן אדם נמצא עם אנשים לא טובים, הוא מתחיל להיות לא טוב. מתי שאדם נמצא עם אנשים שכל היום לצנים וצוחקים, הוא נהיה לצן ונהיה כמוהם. גם אם הוא לא רוצה, הוא נהיה כמוהם. המידות שאיפה שאדם חי ומה שאדם חי, זה משפיע על האדם, זה נהיה כמוהו. וזה גורם לאדם להיות מציאות אחרת. עכשיו, מה קרה לבני ישראל? בני ישראל היו בארץ, היו במדבר. במדבר היה להם, היה במדבר את המן. מה היה במן? מה שהם היו רוצים לאכול, היו תואמים, והיו אוכלים את מה שרוצים לאכול בטעם של המן. כל מה שאוכלים, היו אוכלים בטעם של המן. רבותינו הקדושים אומרים שאת הפירות שהם הביאו מארץ ישראל, לא היה בטעם של המן. הפירות האלה, הם לא היו בטעם של המן, הם לא היו נמצאים בטעם של המן, הפירות האלו. מה צדיק? ענבים לא התהפך למן, רימונים לא התהפך למן, תאנים לא התהפך למן. עכשיו, מה יש בפרי? מה יש בפרי? מה זה האדמה? אדמה זה משהו שיש בו כוח מיוחד מהקדוש ברוך הוא. אתה לוקח איזה גרגיר, אתה שם אותו באדמה, משקה, מגרגיר, עד שנשאר בו הקסה דחיותה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הכל נרכב, 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 נשאר הקסה דחיותה. ומהכלום, מהקסה דחיותה, פתאום יוצא עץ שלם, פתאום יוצא עץ שנותן פירות. יש עצים של, של זיתים, שהעצים של זיתים נותנים פירות 700 שנים, לפני 700 שנים זרעו אותם. יש בארגנטינה איזה עץ של תאנים, שאמרו לנו, היינו עומדים ליד העץ הזה, היו אומרים לנו שהעץ הזה אולי בין 700-800 שנה. בארץ ישראל יש עצים של זיתים בין 600 שנים, שעדיין נותנים פירות. עץ אתה זורע באדמה גרגיר קטן, העץ גודל ונהיה משהו גדול. מה זה עץ פרי? העץ פרי הוא נותן לנו מהכוח של האדמה. מתי שאדם אוכל תפוח, אז יש לו חלק מסוים מהכוח של האדמה. אוכל תפוז, יש לו כוח של חלק מסוים של האדמה. אוכל פרי אחר של עצים. אבל שדברים שגודלים בקרקע, כמו חסה, כמו דברים שמשתנים משנה לשנה, חוץ מהגווניות, שהגווניות יכול לתת פעמיים שלוש בשנה, בזה יש פחות את הכוח. בעצים שגודלים כמו ענבים, כמו תאנים, כמו רימון, זה משהו שלוקח מהאדמה, מהכוח של האדמה, של האדמה יש חיות חזקה. אתה לוקח גרגיר, שהגרגיר הזה היה מנותק שנים. מספרים שהיה איזה מקום שהיה מלחמה גדולה, מצדה, ששם נלחמו, והיה שם מלחמה גדולה, כמה שנים עבר ממצדה, 1900 שנים. מצאו שם איזשהו גרגיר של תאנים, של תמר, לקחו אותו, שתלו אותו בערבה, וגדל מזה עץ אחרי 1900 שנים. כל גרגיר, כל דבר, אתה שם אותו באדמה, יגדל ממנו עולם ומלואו. זה הכוח של האדמה שהיא פרה ורבה ונותנת עוד. והאדמה היא מבורכת, הדבר של האדמה, אם אין כללה מהקדוש ברוך הוא, האדמה זה דבר מבורך. אז הכוח בפירות שיש, זה כוח שהוא בא מהאדמה. מה אומר משה רבנו למרגלים? משה רבנו הבין שהמרגלים לא הולכים בכיוון טוב לארץ ישראל. הם לא רוצים את ארץ ישראל. הם היו נשיאים, היו כל אחד במדבר, רב גדול, נשיא גדול, יש לו קהילה גדולה, יש לו מלכות גדולה, כל אחד מלך לבד. מה אמר משה רבנו? איך אני קושר אותם לארץ ישראל? תאכלו מהפירות של ארץ ישראל. ברגע שאתם אוכלים מהפירות של ארץ ישראל, האדמה של ארץ ישראל נכנסת בתוככם. האדמה של ארץ ישראל נכנסת בתוככם, אז ארץ ישראל נהיית חלק מכם. ולכן הוא אומר להם, והתחזקו, תתחזקו, תיקחו מהפירות האלה, תתחזקו, ותביאו, כי זה ישנה לכם את כל התפיסת עולם שלכם שהיא נגד ארץ ישראל. הבנתם צדיקים? ולכן החיוב המיוחד שהוא מחייב אותם להביא מפרי הארץ, כי פרי הארץ ישנה להם את המהות. ולכן אדם שאוכל פרי של ארץ ישראל, פרי ששמעו עליו עורלה, פרי ששמעו עליו הכל ומברך, אז הוא מכניס בתוכו את הכוח של ארץ ישראל, או את הכוח של הפרי של האדמה עם ברכה, שזה הולך למקום, הרי אנחנו מכניסים לפה הכל, וזה מסתנן, חלק הולך למוח, חלק הולך ללב. אם אתה מברך ולוקח מהפרי ומברך כמו שצריך, זה הולך למקום שצריך ללכת בגוף, כוח מהאדמה שנותן לך כוח של חיות עם ברכה, שיהיה בזה סייעתא דשמיא גדולה.
ועל זה הנזיר צריך לעשות קורבן. למה?
כי הוא הפסיד את היין שלו, שתה את היין. ובילה, יביאו האיש הצדיק פה לידינו. ברוך הבא צדיק, ברוך הבא, ברוך הבא בכם, אנחנו שמחים בכם שמחה גדולה, אתה איש צדיק גדול. איפה קצין הצדיק? אני אוהב אותו הרבה הרבה. הסבא שלו היה קודש קודשים, קודש קודשים, קודש קודשים, קודש קודשים. ישבו צדיקים, אני אוהב אתכם אהבה גדולה מאוד, גדולה מאוד. בבקשה, עכשיו נגיד חידוש תורה להצלחה שלכם, להצלחה שלכם. ברוך הבא צדיק, ברוך הבא, ברוך הבא. זה יסוד עצום, מה שאמרנו עכשיו יסוד עצום, יסוד עצום. הסבא שלנו רבי יושיהו פינטו, שהיה אב בדין של דמשק, הוא היה אומר שכחו מזמורת הארץ, זה פסוק שהוא סגולה לפרנסה. להגיד את זה ביום כיפור, סגולה לפרנסה. הסיפור של רבי נחמן על התם. להצלחה של רבי רבי שאול מזרחי הצדיק, יהיה בעזרת השם הצלחה, ברכה, סייעתא דשמיא, קדוש ברוך הוא יפתח את הכל, שערי אורה, שערי ברכה, שערי ישועה, שערי הצלחה. ורבי קצין אהוב עלינו, ורבי משה, אנחנו אוהבים אתכם אהבה גדולה. זה הבן, רבי אליהו מזרחי הצדיק, השם ישמור אתכם, יברך אתכם. יסוד עצום שאפשר ללמוד ממנו עולם ומלואו.
מעשה שני בעלי בתים היו בעיר אחת.
רבי נחמן אומר דבר, כל הסיפורים והתורות של רבי נחמן יש בהם דברים שאפשר להבין אותם, זה תורה לשעצמה. ידוע שכל ההשכלה שהתחילה באירופה, הם התחילו ניסו לחכות את רבי נחמן מהסיפורים שהוא סיפר ומהרעיונות שהוא אמר, ואפשר מהסיפור הזה ללמוד מוסר עצום. רבי נחמן אומר, מעשה
שני בעלי בתים היו בעיר אחת והיו גדולים בעשירות.
שתי בעלי בתים, שתי אנשים שהיו עשירים גדולים והיה להם עשירות עצומה.
והיה להם בתים גדולים והיה להם שני בנים. לכל אחד
לא זה, אמרנו התם.
ומחכם תם.
כן, על הצדיק, כן. והיה להם שתי בנים.
לכל אחד בן אחד.
היה לשתי העשירים הגדולים האלה כל אחד בן.
ולמדו שניהם בחדר אחד.
שתי הילדים האלה, שתי עשירים גדולים, יש לכל אחד בן, שתיהם למדו בישיבה אחת.
ואלו השני בנים, היו אחד מהם בר הבנה, והאחד היה תם.
שתי העשירים הגדולים האלה, ילד אחד היה חכם, כמו החכם של הגדה של פסח, שאנחנו חושבים שהוא חכם בעייתי, שהוא לא כל כך חכם טוב. כי מה החכם הכל הוא יודע, מה שתגיד לו אני יודע. אחד ועוד אחד כמה זה? אני יודע. הגמרא אומרת ככה, מה אתה אומר? אני יודע. מה שתגיד לו הוא יודע. זה חכם בעייתי. אחד, הילד שלו היה חכם, גדול, יודע הכל, חכם, גדול, גדול, גדול. והילד השני העשיר, הבן של העשיר, היה תם. היה ילד תם. עכשיו, אנשים חושבים מה זה תם? נבח, אדם שלא יודע הרבה. לא. צריך לדעת שתם זה מעלה מיוחדת מאוד. על הצדיקים.
ואלו השני בנים היו אוהבים זה את זה מאוד.
שתי הילדים האלה, החכם והתם, היו אוהבים אחד את השני אהבה גדולה מאוד מאוד.
אף על פי שהאחד היה חכם והאחד היה תם ומוחו היה נמוך.
אפילו שאחד היה חכם גדול, ילד אחד היה חכם גדול, וילד שני היה תם עם מחשבה לא גבוהה כמו שחושבים, היו אבים אהבה גדולה מאוד.
לימים התחילו השני בעלי בתים הנ"ל לרד. וירדו מטה-מטה.
עבר זמן, ושתי אותם עשירים ירדו. רבי אליעזר פאפה אומר בפה ליועץ, כמה שתהיה עשיר, תמיד תרגיל את הילדים שלך כמו שאין לך. למה? כי מחר יכול להיות לא יהיה לך. ידעו צדיקים, אנחנו כל הזמן רואים מול העיניים שלנו. היה אדם שלפני 15 שנים הראה לנו בחשבון שהיה לו 28 מיליארד שלו. ואנחנו זוכרים, הוא אכל איתם ארוחת צהריים, והוא אמר לנו, הרב, תמכור לי חצי מעולם הבא שלך. אמרנו לו, לא. דיברנו, הוא השאיר לנו צ'ק, ירד, לא אמרנו לו כלום, כי הוא השאיר, אמרנו לו, לא, זה היה בישיבה באשדוד. קראנו את הצ'ק, נתנו לאחד הגבאים שירד ויתן לו את זה באוטו. הוא כתב לנו בצ'ק 15 מיליון. היום האיש הזה אין לו דולר לאכול. אנחנו ראינו 20, כולכם מכירים השם שלו, 28 מיליארד היה לו בבנק. לא משנה מה יש לך, כמה יש לך ומה יש לך, הקדוש ברוך הוא משפיל אף מרומם. היום יש לך, מחר לא יהיה לך. אדם צריך לחיות כל הזמן, להיות בפחד מהקדוש ברוך הוא ולהיזהר מה הוא עושה, כי הקדוש ברוך הוא משפיל אף מרומם. הקדוש ברוך הוא ברגע יכול לתת לאדם הכל, וברגע יכול לקחת לאדם הכל. אותם שתי אנשים עשירים, שהיה להם שתי בנים, אחד עשיר, אחד חכם גדול, ואחד תם, התחילו ליפול בכסף שלהם.
עד שאיבדו הכל ונעשו הגיונים.
איבדו הכל, נהיו עניים, אין להם כלום.
כי עם הבתים שלהם.
נשאר להם רק הבית שהם גרים בו.
והבנים התחילו להתגדל.
וצריך לדעת עוד דבר יסוד גדול. יש רבנו הבן איש חי, רבנו הבן איש חי, זה קודש קודשים. רבנו הבן איש חי מספר סיפור שסיפרנו אותו כמה פעמים. אומר רבנו הבן איש חי, שהיה איזה אבא עשיר שעמד למות, היה לו שתי בנים. הוא אמר, אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו שותפים, כי תמיד שותפים רבים. יש פתגם שאומר, הטוב שבשותפים שותפו של המלאק, אין שותפים טובים. מה עשה אבא הזה? לקח את כל הכסף שלו, עשה חצי, חצי נתן לילד אחד, חצי נתן לילד שני. שתי הילדים התחילו לעשות עסקים. אחרי זמן המצב נהיה קשה, אחד ראה שהמצב קשה, מחר כל מה שיש לו, עשה מזה יעלומים, חפר בבור, נכסה את הבור. והלך לעבוד פועל אצל מישהו. השני אמר, אבא שלי השאיר לי מיליארד, אני אעשה 100 מיליארד. לקח הלוואות ופתח עוד חברות ועוד הלוואות ועוד חברות, עד שנפל ונפל ונפל ונפל, עד שמצער מת. האח השני שהיה פועל, אחרי זמן ראה שפתאום הוא מקבל בונוס בעבודה, ופתאום הוא מוצא איזה משהו. הוא אמר, הזמן הקשה עבר, השם מסמן לזמן טוב, חפר, הוציא את היעלומים מחר, ונהיה עשיר עוד פעם. אדם צריך לדעת, יש זמנים, אומר בן איש חי, תתכופף עד שיעבור הכל. ויש זמנים, תעמוד ותילחם. אז אותו משפחה, אומר רבי נחמן, הפסידו את כל הפרנסה. נשאר להם רק הבתים, חוץ מהבית של שתי עשירים, לא נשאר כלום.
הבנים התחילו להתגדל.
הבנים, שתי הבנים, החכם והתם, התחילו לגדול, גדלו.
אמרו האבות לבנים, אין בידינו לשלם עבורכם, להחזיק אתכם.
האבות אמרו לבנים, אין לנו כסף לפרנס אתכם. זהו, מתי שהיה לנו פרנסנו, עכשיו אין לנו כסף לפרנס אתכם.
עשו לכם מה שתעשו.
לכו תעבדו מה שאתם רוצים. תביאו אתם פרנסה לבית, צריך פרנסה, מה להתפרנס. לכו תעבדו, תעשו מה שאתם רוצים, תביאו פרנסה.
הלך התם ולמד מלאכת רצען.
הילד התם הלך ולמד מלאכה של רצען. מה זה רצען? אדם שעובד בדברים של אור. דברים של אור, נעליים, דברים של אור, עושים חורים, מקפלים. דבר של רצען. ואדם שעובד ברצנות זה ריח לא טוב. הדברים של אור זה ריח לא טוב. זה ריח קשה, זה ריח לא נוח. הוא הלך לעבוד, הילד התם הלך לעבוד ברצנות, להיות רצן.
והחכם שהיה בא רבנה, לא היה רצונו לעשות במלאכה פשוטה כזו.
הילד החכם הגדול, הוא למד בהווארד, למד באוניברסיטה גדולה, הוא אמר, אני לא עושה דברים כאלה.
וישב בדעתו שילך בעולם ויסתכל מה לעשות.
החליט להסתובב בעולם, לחפש את עצמו, לחפש מה לעבוד, לחפש מה לעשות, הלך לחפש מה יעשה עם עצמו.
והיה הולך ומשוטט בשוק, וראה עגלה גדולה עם ארבעה סוסים והמיץ', שהייתה רצה והולכת.
ראה עגלה גדולה עם ארבעה סוסים, רצה והולכת.
ענה ואמר לסוחרים, מאין אתם? אמרו לו, מוורשה. לכאן אתם נוסעים? לוורשה. שאל אותם, שמה אתם צריכים משרתים? ראו שהוא בר הבנה ומזורז, אותם ביניהם, וקיבלו אותו עמהם.
ראה עגלה של אנשים שעושים מסעות, מאיפה אתם מוורשה, לקחו אותו לעבוד איתם לוורשה.
ונסע עמם ושימש אותם היטב מאוד על הדרך.
נהיה דייל, שימש את אותם אנשים שהיו על העגלה הזאת שהיו נסעו לוורשה.
בבואו לוורשה, מאחר שהיה בר הבנה, יושב עצמו, מאחר שכבר אני בוורשה, למה לי להתקשר עם אלו? אולי יש מקום יותר טוב מהם. הלך והבקש והראה, והלך בשוק, והתחיל לחקור ולשאול על האנשים שהביאו, אם יש טוב מהם. אמרו לו שאנשים הללו הם הגונים, וטוב להיות אצלם. אך שקשה מאוד להיות אצלם, וחמד שהמצא ומתן שלהם הוא למרחקים מאוד.
הלך, הגיע לוורשה, אמר, מה אני הולך עם אותם אנשים שהביאו אותי לפה? אני חכם גדול, בוא אני אחפש מישהו יותר טוב. הסתובב בוורשה, שאל, אמרו לו, הם אנשים שהכרת הם אנשים הכי טובים, אלה שהביאו אותך לוורשה הם הכי טובים, אבל הם עושים בביזנס קשה, הם מתווכחים קשה בביזנס וחושבים לטווח ארוך ולא חושבים לטווח קצר. כל דבר אצלם מתווכחים קשה וחושבים לטווח ארוך.
הלך וראה משרתים של גיבל בן, שהיו הולכים בשוק, והיו הולכים כדרכם עם מיני חן שלהם, בקובעיהם, במנעליהם, עם הקצוות בולטות, ושאר מיני חן שיש להם בהילוכיהם ובמלושיהם. והוא היה בר הבנה וחריף, וישר בעיניו מאוד, וכמעט שהוא היה עניין נאה, וגם הדבר בביתו במקומו. הלך אל האנשים שהביאו אותו, נתן להם תשורות חן, ואמר להם שאין נוח לפניו להיות אצלם, ועל מה שהביאו אותו, בעדי ששימש אותם בדרך.
על הרבי שמעון.
והלך ועמד עצמו אצל בעל הבית אחד, בדרך המשרתים שבתחילה צריכים להסתחר בפחות ולעשות עבודות כבדות, ואחר כך באים למעלות המשרתים הגדולים. והיה בעל הבית עושה עמו מלאכות כבדות, והיה שלחו לאדונים, לעשות סחורה כדרך המשרתים, שצריכים לחוף את ידיהם תחת הציליהם, להניח הבגד על גלטת היד, ברוחב הכתף, והיה כבד עליו מאוד עבודה כזאת. לפעמים היה צריך לעלות עם המסוי על עליות הגבוהות, והיה קשה עליו העבודה, וישב עצמו כי היה פילוסוף בר הבנה. מה לי לעבודה הזו? הלא העיקר הוא רק בשביל התכלית, לישא אישה ולהתפרנס. עדיין אני צריך להסתכל על זה. על זה יהיה פנאי לאבא בשנים הבאות. כעת, טוב לי להיות משוטט בארץ, להיות במדינות, להסביע עיניי בעולם.
גמרנו עם הפני של השיר? עירו צדיקים, מה זה חוכמה שרבי נחמן, איזה מוסר הוא אומר. הילד הפילוסוף החכם, אנחנו קוראים לו החכם של האגדה, החליט, אבא שלו לא מצליח, נשאר רק בית, הוא אמר, אני אסע לבר. בוא נחפש מישהו יותר טוב. הסתובב, 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 אמרו לו כולם, האנשים שהלכת איתם הם האנשים הכי טובים, הם קשים, הם עושים עסקים קשה, אבל הם אנשים הכי ישרים, והם לא עושים ביזנס להיום או מחר, הם מסתכלים על 10 שנים. לא איתים לו. הלך וחיפש, אמר שאנשים עשירים יותר גדולים, אני אלך לעבוד אצלם, אבל לעבוד אצלם הם לא יקבלו אותו. מה הוא עשה? הוא הלך אמר, כמה משמלים לשעה? $10? תשמלו לי דולר. העיקר להיכנס. הלך ועבד קשה, ועבד קשה, ועבד קשה. נתנו לו עבודה קשה. בקיצור, כל מה שעשה בחיים לא הסתדר. הוא אמר, מה הכי טוב לעשות? שמה אני עבוד? אני כל כך חכם, ויש לי כל כך הרבה שכל. אני פילוסוף כל כך גדול. מה יעזור לי עבודה? כלום. אני אלך לטייל. הפסיק לעבוד, הפסיק לעשות. כלום. הוא חכם גדול. לא עשה כלום. התחיל לטייל כל החיים. הוא מחפש שיפול לו $1,000,000 מהשמיים, והוא לא מוכן לעבוד, לא עושה כלום. זה הבן החכם של האגדה. יודע הכל, מבין הכל, לא צריכים לשאול אותו שאלות, הוא יודע תשובות על כל דבר, ובסוף שלו מה הוא השיג בחיים? כלום. לא כסף, לא אישה להתחתן, הוא מחכה שאבא של עוד פעם יעשיר וימצא לו קלה, מחפש שאבא של עוד פעם יעשיר ויקנה לו בית. בסוף אותו חכם המשיך לטייל, הלך לאודו, הלך לכל העולם לטייל, עבודה, פרנסה, כלום, לא השיג כלום. אבל אותו ילד תמים, ילד התמים שאבא שלו היה עשיר, הלך ללמוד מלאכת רצנות, לעשות חור, לסדר את הנעליים, להיות סנדלר, שהנעל תהיה מסודרת, שהנעל תהיה טובה, הרצועות שיהיו טובים, דברים של רצנות שזה יהיה טוב.
מחמת שהיה תם, למד הרבה עד שקיבל, ולא היה בקי באומנות בשלמות.
הוא היה תם עד שהוא למד את העבודה, אבל הוא היה תם, הוא לא ידע לעשות את העבודה 100%. הוא ידע לעשות את העבודה לא 100%. תמיד אנחנו מספרים סיפור על הסבא שלנו בבא מאיר. שאותו רב שהיה, הוא סיפר לנו את זה. היה פעם ישיבה שהיה שם תלמידים, והם היו צריכים להיבחן מישיבה קטנה לישיבה גדולה. והיה שם בחור שהיה טוב מאוד מאוד מאוד, אבל לא היה חכם. הוא היה כל היום מתמיד, מתפלל, ירא שמיים, אבל הוא לא היה תמיד חכם. היה קשה לו בהבנה. אז כל הישיבה לפני מבחן לישיבה גדולה, הלכו לבבא מאיר לקבל ברכה. הגיע אותו בחור לבבא מאיר, ואמר לבבא מאיר, הרב, אני משתדל, לומד 3 סדרים, משתדל בכל הכוח, אבל אני לא תלמיד חכם. אני לא מבין טוב תוספות, לא מבין טוב ראשונים, לא מבין טוב אחרונים, קשה לי. אמר לו בבא מאיר, בבקשה, אתה תלמד רק את הדף גמרא הזה. הוא אפילו סיפר לנו, זה היה במסכת מכות, אנחנו לא זוכים איזה דף הוא אמר לו, את הדף הזה במסכת מכות, תלמד אותו טוב מאוד, רק גמרא רש"י, לא יותר, גמרא רש"י, זהו. הוא הלך להיבחן בישיבה חשובה, הכי חשובה, ישיבה אשכנזית הכי חשובה, הראש ישיבה אותו יום בחן עשרות תלמידים, וכל התלמידים שבאו ראשונים, אחרונים, תוספות, הרשב"א, המהרש"א, פלפלו, פלפלו. הראש ישיבה הזה אמר, כולם יודעים הרבה הרבה, אבל מי שיודע גמרא, אדם הבא שבא אני בוחן אותו, גמרא רש"י. נכנס, שאל אותו גמרא רש"י, ובדף הוא יודע הכל, הוא למד עמוד אחד גמרא רש"י. קיבלו אותו לישיבה ראשון. באמצע חודש אלול, הראש ישיבה רואה שהוא לא ברמה של הישיבה. הוא קרא ואמר לו, אתה לא ברמה? הבחור התחיל לפקוט. ואמר לו, הלכתי לרבי מאיר אבו חצירה. רבי מאיר בירך אותי ואמר לי כך וכך. קרב לראש ישיבה, הראש ישיבה אמר לו טוב. אותו אדם גדל, והוא נפטר לפני כמה זמן, הוא היה אחד מראשי ישיבות הגדולים שהיה בארץ ישראל. אז לפעמים שאתה תם, ואתה לא יודע לעשות את העבודה 100%, אבל אתה מאמין במה שאתה עושה. אותו בן אדם, אבא שלו היה עשיר, הפסיד את הכסף, נהיה עני. הוא הלך איש תם, למד להיות רצען, לעשות דברים מאור. הוא לא היה יודע לעשות טוב את העבודה, אבל הוא עשה אותה איך שהוא עשה מכל הלב, בשלמות, בתמימות. הוא עשה אותה בדיוק איך שהוא יודע, בכל הכוח שלו.
ונשא אישה.
התחתן.
והיה מתפרנס מן המלאכה.
היה מתפרנס מהמלאכה, והבן של העשיר, החכמולוג הגדול, עוד מסתובב בעולם, מחפש עבודה ומחפש את עצמו.
מחמת שהיה תם ולא היה בקיא במלאכה כל כך, לכן היה פרנסתו בדוחק גדול ובצמצום.
היה חי בדוחק, בצמצום, אבל מביא כסף לבית. עובד קצת, העבודה שלו לא 100/100, עובד בינוני, תם, אבל מביא פרנסה לבית.
ולא לו פנאי אפילו לאכול, כי היה צריך תמיד לעשות במלאכה, מחמת שלא היה יכול לעמוד בשביל.
לא היה לו זמן גם לאכול. הוא היה כל היום עובד בשביל להביא לאוכ... בית שלו פרנסה, להביא לתת לאשתו אוכל לאכול.
בפגישת המלאכה, בשעה שהיה נוקף במרצע, והיה מכניס ומוציא את החוט האף של התפירה כדרך הרצנים, אז היה נושך חתיכת לחם ואוכל.
מתי שהוא היה מכניס את החוט בפנים, אז הוא היה מכניס אוכל לפה. מתי שהוא עשה חור במרצע, זה הזמן היחיד בין החוט למרצע, היה מכניס חתיכת לחם לפה לאכול. היה לו רגע זמן, הכל היה עבודה להביא פרנסה לאשתו ולילדים.
ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד.
כל הזמן, מה שלא היה, שמחה, שמח, שמחה גדולה, לא משנה מה יש, מה אין, כמה יש, כמה אין. אדם צריך לדעת שהשמחה זה הדבר היסוד הגדול בחיים. כל הזמן הוא היה בשמחה.
היה רק מלא שמחה תמיד. והיה לו כל המאכלים וכל המשקות וכל המלבושים. והיה אומר לאשתו, אשתי, תן לי לאכול. והייתה נותנת לו חתיכת לחם ואחת. אחר כך היה אומר, תני לי את הרוטב עם הקטנית. והייתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואחת.
יראו צדיקים, עד כמה השמחה שלו הגיעה. לא היה לו כלום, רק לחם. הוא היה אומר לאשתו, אשתי, אני רוצה בשר. היא הייתה נותנת לו לחם, הוא היה אוכל את הלחם בשמחה כמו שזה בשר. היה אומר לאשתו, אני רוצה לאכול חלב, איזה עוגה של חלב. היא הייתה נותנת לו חתיכת לחם בקושי, אוכל חתיכה של חלב, חתיכת לחם, ומרגיש כמו שזה חלב. מה שהוא היה אוכל מהשמחה, הוא היה מרגיש כמו שהוא אוכל את מה שהוא חושב שהוא אוכל, כמו המן. יראו מה הכוח של השמחה. שבן אדם יכול לקחת משהו שהוא כלום ולאכול ולשמוח בו כמו שזה דבר שהוא דבר גדול, כן?
באותו משקל, וכן היה לגבי השתייה.
שותה מים זה קוקה קולה, שותה מים זה וויסקי, שותה מים זה טקילה, שותה מים זה כל מה שהוא רוצה. כל מה שהוא רוצה זה נמצא בלחם, במים, בלחם יש בו טעם של בשר, טעם של הכל. זה תלוי במה שאדם לובש. יש אנשים שלובשים את הבגדים הכי יקרים בעולם, אבל בנפש שלהם אחרי רגע אחד זה כלום, אין להם כלום, הם עצובים, הם יד חושבים מה לקנות משהו אחר. יש אנשים שאוכלים את האוכל הכי טעים בעולם והכי יקר, הם עוד אוכלים, הם כבר עצובים מה אני עושה. ויש אנשים פת במלח תאכל ועל הארץ תשען, זוהי דרכה של תורה, שהוא שמח, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, הוא שמח במה שהשם נותן לו.
לכן היה במלבושים, כן. היה שותפות, לא בלשתו.
עד כדי כך הוא היה אני, רבי קצין הצדיק, שאתה בעל זכות אבות, אם אנשים היו יודעים איזה זכות אבות יש לך. יש לך זכות אבות כבדה, כמו שלי יש פינטו ואבו חצירה, לך יש זכות אבות כבדה, ברמות האלה. הסבות שלכם היו קדושי עליון, קדושי עליון, קדושי עליון. הוא ואשתו היו כל כך עניים, שאפילו בגד, כמו שהיה לרבי לעזר בן, רבי יהודה בר אילאי, רבי יהודה בר אילאי הוא סגולה לפרנסה, למה הבגד שלו, הוא ואשתו היו מתחסים ביחד, מתלבשים באותו בגד. אפילו אותו אדם תם היה לובש את הבגד של אשתו, עושה איתה חצי חצי, אם את יוצאת אני לא יוצא, אם אני יוצא לי אין איך לצאת. עד כדי כך הוא היה, והיה בשמחה עצומה.
לכן היה אומר אל אשתי, תני לי את הפלט, כשהיה צריך לבוש את הפלט וכולי. וכשהיה גומר את המנהל, מן הסתם היה לו שלושה קצוות. כי לא היה יכול האומנות בשלמות כנזכר לב. היה לוקח את המנהל בידו, והיה משבח אותו מאוד, והיה מתענג מאוד ממנו, והיה אומר אשתי, כמה יפה ונפלא המנהל הזה.
הוא היה עושה דברים לא טוב הכי טוב, והיה לוקח ואומר אשתו, תראי כמה יפה עשיתי, תראי הדבר הזה מיוחד. היה שמח מכלום.
והיה אומר לה, כמה
מנהל
זה של דבש וצוקר
המנהל הזה. על הדברים הלא 100% שלו, היה אומר לה, תראי כמה זה דבש. תמיד אנחנו אומרים, מה החיה הכי חזקה בעולם? אריה. אם נסתכל אריה, היא באמת לא החיה הכי חזקה. יש חיות יותר גבוהים מאריה. יש חיות יותר חזקים מאריה. יש חיות, למשל, נמר, הוא מנצח אריה. יש חיות שרצות יותר חזק מאריה. אבל אריה הוא לא הכי חזק, לא הכי גבוה, לא הכי יפה, אבל הוא מתנהג כמו 100%, אז הוא 100%. הוא באמת 80% בגובה, בכוח, ביופי, בהכל. אבל הוא נותן הרגשה של 100%, אז הוא מלך. האדם הזה היה עושה עבודה לא 100%, אבל הוא היה מרים ואומר לאשתו, תראי כמה זה יפה. זה לא 100%, אבל הוא היה חי שזה יפה. הוא היה אוכל לחם, משמחה היה אוכל את זה כמו בשר. היה שותה מים, משמחה היה שותה את זה כמו יין. השמחה שהיה לו, היא הייתה מביאה אותו לדרגה הגבוהה ביותר לכל דבר שיש.
והייתה אשתו שואלת אותו, אם כן, מפני מה שאר הצלים נוצלים שלושה זהובים
בעצמך? אשתו הייתה אומרת לו, אם אתה כל כך מוצלח ושמח כל כך מעצמך, למה כל האנשים שעובדים בנעליים מרוויחים 3 מטבעות ואתה מרוויח חצי?
אמר לי
אשתו, מה אכפת לי, זה מה שהוא מרוויח, מה אכפת לי מה הוא מרוויח, אני מסתכל מה אני מרוויח.
למה לדבר מאחרים?
מה יעזור לי אם אני אספר מה שיש לו, אני מסתכל מה שיש לי.
אבל נתחיל לחשוב כמה אני מרוויח במנהל זה, מיד ליד, האור וכך, הזפת, החוטים, שם דברים, כיוצא בזה וכך, לפקס וכך, אז... ומה אכפת לי רווח כזה, מיד ליד, והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. ואצל העולם... הוא היה ללעג.
כל העולם היו צוחקים עליו, היו קוראים לו משוגע, תמים, נבח, אדם. ובמציאות מי היה חכם? הוא השני, השני עוד מסתובב, מחפש אישה, מחפש את עצמו, מחפש לעבוד בגולדמן זאקס, מחפש, מחפש, מחפש. מה עשה בחיים? כלום. מה הטעם הזה עשה? התחתן, ילד ילדים, אוכל לחם שזה כמו בשר, אוכל כל דבר בעולם בשמחה גדולה. רבי שאול צדיק, יברכו צדיק, ברכה. הוא חי במה שיש לו בשמחה שאין לשני, והוא מה? בעצבות שאין לשני, אין לו חיים, לא השיג כלום בחיים.
היו באים אנשים להתלוצץ כרצונם, כי היה נגמל למשוגע, והיו באים בני אדם, והתחילו בכוונה לדבר איתו בשביל להתלוצץ עליו.
אנשים חשבו שהוא משוגע, באו לצחוק עליו.
והיה אותו, אתה אומר, רק בלי לצנות. ותכף שהשיבו אותו בלי לצנות, קיבל דבריהם והתחיל לדבר עם
אמא. מי שהיה בא לדבר איתו, כמו שאמרנו בשיעורים האחרונים, היה אומר להם, מה שאתה רוצה תדבר, אבל אל תעשה לצנות. אתה לא תעשה לצנות, אני אענה לך. תדעו שאיפה שיש לצנות, צחוק, יורד הברכה, יורד הכל. ובקצין הצדיק, תדעו, מתי שאתה מתווכח עם מישהו, הכל טוב. כל עוד שזה שכל, זכותך להתווכח עם כולם. וכולם זכותם להתווכח איתך. ברגע שבן אדם לועג, חוזר על מה שאמרת ועושה צחוק, תזוז. כי כבר זה לא שכל. זה נכנס בפנים קינה או אמוציות, וזה ייגמר לא טוב. תתווכח, תריב, בשכל הכל. ברגע שמישהו עושה צחוק בדיבור, קום תלך, תצא משם, אל תמשיך את הדיבור. הוא אמר להם, אתם רוצים לדבר איתי הכל תדברו, צחוק אל תדברו.
בתוך כך נעשה רעש שהחכם ענה לנותן הדברים שהוא בא לכאן בגדולה וחוכמה גדולה, ורץ אתם גם כן נקראתו בשמחה גדולה, והיה אומר לאשתו, תני לי מהר את המעיל, את היופה, אלך לקראת חברי, ידידי לראותו. ונתנה לו את הפלץ, והיה רץ לקראתו, והחכם היה נוסע בגלות צעד, בגדולה, ובא לקראתו אתם הזה, והיה שואל בשלומו באהבה ושמחה, אחי, חביבי, מה אתה עושה? ברוך המקום, שביחה, ואני זוכר לראותך. והחכם, גם כל העולם היה בעיניו כלו. והטעם שהיה במקומו נכנס לבית אביו וירשו, והחכם שהיה במדינות לא היה לו ממי לקבל את הבית, ונעשה קלה ועבוד את החכם ולא נשאר לו כלום, ולא היה לחכם מקום להיכנס בו בבוא, ונסע לתוך חתניה אחת, והיה לו שם איסורים כי לא הייתה אכסניה כרצונו. והטעם הנזכר מצא לו אתה עובדה חדשה, והיה רץ ובא בכל פעם מביתו לחכם.
ואברהם, נקצר צדיק הדברים. אלה שנקראים חכמים והולכים אחרי השכל והחוכמה שלהם, עליהם נאמר וכל חוכמתם תתבלה. אלה שמרגישים בינונים ותמיד מוכנים להתפשר ולהשיג מה שצריך, בסוף הם מגיעים למקומות הנכונים והאמיתיים. להיות חכמולוג יותר מדי גדול ולחשוב שאתה יודע הכל ואתה פותר לעצמך את הכל והשכל שלך מעל הכל, בסוף אדם מאבד את הכל. אדם שיודע איך להסתכל ולהתפשר ולשמוח במה שיש לו, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, אז אותו אדם זוכה לסייעתא דשמיא גדולה. כמה זמן השיעור? כמה?
שעה
וחמישים. ברוך השם, בבקשה צדיקים, חוץ מכל מה שלומדים את הזוהר, 10 או 15 אלף איש כל יום, אנחנו רוצים, יש את הרמח"ל, שהרמח"ל אומר שצריך שיהיה 24 שעות קבוצה שלומדת זוהר 24 שעות. לומדים את זה ברוך השם, אנחנו רוצים עוד כמה שיקחו על עצמם, לסגור את זה. רבי נחמן, כמה אנשים עכשיו יש בקבוצה הזאת? תחזקו את זה, בבקשה. שמי ששומע ומי שנמצא בישיבה לחזק את הקבוצה, הרמח"ל אומר, הרמח"ל עשה תקנה ש24 שעות ביממה יהיה זוהר לא יעצר דקה אחת. אז בבקשה תחזקו את הקבוצה שיהיה 24 שעות זוהר. אם יש 24 שעות זוהר, רבי שמעון בר יוחאי עומד מגן, ויש סייעתא דשמיא ויש הצלחה גדולה. בעזרת השם, מחר אנחנו, יש שיעור במיאמי, יום רביעי בשעה 14:00, שיעור פה בישיבה. תודה רבה, בשורות טובות, ישועה והצלחה.